שלום. בוקר טוב. זה בסדר לכם הצורה הזאת שלכם? טוב, אני יודע שבגלל שהייתה סדנה ולא היה זמן להכין, ואני גם מקבל קצת תגובות ממי שמספיק לדבר איתו על עודף המקורות ביום, וצריך עכשיו להיות יותר מפוקסים, אז ננסה בשבוע הבא לבחון את הכל עוד פעם. מצד שני, שבוע הבא זה נושא גדול, שזה הרבה תנאים, וזה עוד פעם, זה מזמין קושי בהתכנסות.
מה זה
שבוע הבא? שבוע הבא מתחיל ללמוד מלכויות זיכרונות ושופרות.
כנושא אחד?
כנושא אחד, שזה בעיקר המון מדרשי הלכה, זה סוגיה בדף למד ב' בבבלי, משנה בדף למד ב'. בסדר, עכשיו אני יודע שלא כולם הכינו, אז אני אשתדל שזה יהיה לימוד משותף. בסדר, עכשיו מי שמחזיק מחשב לפניו, אז אני חושב שכמעט כל המקורות גם בתוך הקובץ ששלחתי, אז אם אפשר לפה בפנים ביחד. בסדר, אז נתחיל. אנחנו בפעם...
אפשר להגיד משמעת יוסף מאיר בן מיכאל.
בבקשה, רק תספר עליו משהו.
סבא שלי.
בסדר.
אין לי יותר מדי מה לספר עליו, נפטר לפני שנולדתי, אבל...
כן. בכל זאת משהו טוב עליו ששמעת, משהו שאתה רוצה לדבוק במידותיו?
היה בן אדם טוב, גומר חסרים, אני יודע.
אמרת דבר טוב. עד החיים.
אתה יודע, מה כתוב לה למצבה? אני לא יודע.
אני מבין יצא ממנו, אז כנראה שהוא עושה משהו בסדר.
בסדר, אז
תראו,
אנחנו בשיעור הקודם עברנו ללמוד את תקנת רבי יוחנן בן זכאי, והלימוד שלנו בתוך המשנה ניסה להיות לימוד בתוך ההקשר שבו הדברים נאמרים. עוזר עזקנו ביבנה, יבנה בשבילנו היה מקום בזמן מסוים, במקום מסוים, עם אתגרים מאוד מוגדרים, עם סדר יום מוגדר, ובאופן דומה גם למדנו את המחלוקת בין רבי אלעזר לבין אמרו לו, שגם זה הפך אצלנו בגלל הידע שלנו שזה דור רושה למשהו קונקרטי, ויכוח שמתרחש במעברים מיבנה לרושה. כנגד זה הוסתר, וזה הכל בתמיכה לקו של נועם, שיש גם דרכים אחרות לקרוא, וזה דרך יותר מופשטת. וכך למשל בראשונים, נראה בהמשך, הם שואלים את עצמם, מה זה יבנה, מה מיוחד בו? הם לא עסקו באתגרים של שנת 80-90 הספירה ומה שקורה בכבוד החורבן, אלא יותר יבנה לשלם היה אב טיפוס, מודל מסוים של בית דין שפשוט צריך להיות דומה לא ועוד, ויש כמה מודלים של בתי דין. אז מה השאלה? איזה מודל? מה המציאים? ונעסוק בזה בהמשך השיעור. מה שאני רוצה לפתוח היום את הלימוד זה מחלוקת ראשונים גדולה שיש לה נגיעה לפרשנות המשנה, וזה מחלוקת בין רש"י לרמב״ם, איפה לשבץ את ירושלים במסגרת המשנה שעסקה במקדש מול מדינה. רש"י אומר על המשנה, מיד יכולתם לראות מה רש"י אומר. אבל לא במדינה, לא בירושלים ולא בגבולים. כן, ברש"י ברור שרק בבית המקדש עצמו תוקעים בראש השנה שחל בשבת, ולא בירושלים, ירושלים דומה לגבולים. אמר בכלל רש"י חשב שצריך להתייחס לירושלים. למה, איפה זה בא? יפה, רש"י היה מודע להמשך המשנה, וכבר עמדנו על זה ביום שלישי. המשך המשנה הרי מדבר על ירושלים, וכן רש"י דאג כאן, בשלב הזה כבר לומר, ירושלים משתייכת לגבולים, שלא תטעה לחשוב, כמעט הייתי אומר, המשנה כביכול מזמינה לחשוב כמו מי, כמו הרמב״ם, שכותב במפורש, בפירוש המשנה, והדברים גם נמצאים במפורש בספר במשנה תורה, נקרא את זה פירוש המשנה. כותב הרמב״ם על המשנה שלנו, כבר ביארנו לך כמה פעמים כי מקדש נקראת ירושלים כולה ומדינה שאר ארץ ישראל. לפי דעת הרמב״ם יש לכלול את ירושלים בתוך המקדש, ובזמן שבית המקדש היה קיים היו תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת בכל ירושלים ולא רק בית המקדש עצמו. האמת היא שבפשטות יש בתוך המשנה עצמה הקריאה הכי פשוטה שלה לאיזה כיוון הוא המשך?
רמב״ם.
בכיוון הרמב״ם, בגלל ההמשך, ועוד זאת הייתה ירושלים יתרה על יבנה. אבל כשמעיינים ברמב״ם רואים שהרמב״ם לא אמר את זה רק כאן, בגלל שטקסטואלית זה עלה מתוך המשנה, אלא הרמב״ם כאן כותב, כבר ביארנו לך כמה פעמים. ומה שעולה ברמב"ם הוא שהרמב"ם חשב שבמשנה יש משמעות קבועה למונח מקדש מול מדינה, ואני נתתי לכם בדף, מי שמחזיק אותו לפניו מוזמן להסתכל, שהדברים האלה מופיעים בפירוש המשנה של הרמב"ם גם בסוכה, על המשנה של לולב ניטל שבעה ימים במקדש. הרמב"ם שם כותב, מדינה היא שאר ארץ ישראל חוץ מירושלים, וכבר בארנו זה במסכת מעשר שני, אז הוא מפנה אותנו כאן למקום מפורש. במסכת מעשר שני, אותו דבר גם בפירוש המשנה בשקלים, על המשנה שם שמתארת מתי היו מושיבים את השולחנות לסוף את השקלים. בעצם פתחו כאלה עמדות של בנקים כאלה. מתי היו פותחים אותם? אז המשנה אומרת, ב-15 בו שולחנות היו יושבים במדינה, או ב-25 ישו במקדש. אז זה כותב הרמב"ם, מדינה שם לשאר הרי ארץ ישראל מלבד ירושלים. כבר ביארנו את זה במסכת מעשר שני. אז בעצם הכל חוזר למשנה מעשר שני. אז בוא נראה את המשנה שם. מה אומרת המשנה שם? זה מעשר שני, פרק ג' משנה ד'. פירות בירושלים ומאות במדינה. אומר, המאות האלה מחוללים על הפירות האלו. מאות בירושלים ופירות במדינה, אומר, הרי המאות האלו מחוללים על הפירות ההם, ובלבד שיעלו הפירות ויאכלו בירושלים. מה המשנה כאן, היא מבדילה, היא מדברת על מצב שבו אדם רוצה לפדות מעשר שני, אבל אחד משני הרכיבים, או הפירות או המאות, נמצאים בתוך ירושלים והשני מחוץ לו. עכשיו יש הלכה שבתוך ירושלים עצמה, כאשר שניהם נמצאים, אי אפשר לבדות מעשר שני, וההסבר לזה הוא פשוט. כי מה כל מטרת הפדיון? זה היה כי הרחק ממך הדרך, קשה לך, אבל אם אתה נמצא כבר בירושלים, אז תאכל אותו. אבל אם אחד מהם לא נמצא, המשנה כאן מתארת את הדין. וכאן המשנה במפורש אומרת, פירות בירושלים עוד במדינה, והמשנה הזאת ברור של מה? שהמדינה כאן הכוונה... שאר ארץ ישראל חוץ מירושלים. אז זה כותב שם הרמב״ם, מדינה נקרא כל מקום מהרי ארץ ישראל חוץ מירושלים. וזה כנראה המקור של הרמב״ם. אם נקשיב לדרך העבודה של הרמב״ם, השיקול שלו, מה הלכה אותו להציע את הפירוש הזה? אז השיקול הוא שיקול קודם כל טקסטואלי, לא זה כתוב במשניות, ויש כאן הנחה נוספת לרמב״ם. מי שהיה אתמול בלימוד אחרי צהריים, אז זה, הדברים מתקשרים. הרמב״ם משוכנע שיש משמעות קבועה למונחים. כלומר, כאשר אומרים את המילה מדינה, יש לו משמעות קבועה. בכל מקום במשנה כשאתו מדינה, זה תמיד אותו דבר. והיות במשנה, במעשר שני, זה ממש גלוי שהמדינה שם היא בניגוד לירושלים. לכן מכאן החליט הרמב״ם שכל מקום שכתוב מדינה, הכוונה היא ארץ ישראל חוץ מ... ירושלים, ולכן, וכאן הוא עושה עוד מהלך שלא מספיק שהוא לשוני, צריך גם לעמוד על מהותו ותוכנו. המהלך הוא שאם כך, אז איפה ירושלים בכל המקומות האחרים? אז התשובה היא שירושלים נכללת במקדש. כן, מה יכול לאפשר ירושלים להיכלל במקדש?
קדושה שלה.
אה?
קדושה שלה.
מה יכול לאפשר?
קדושה שלה.
קדושה שלה, אתה יכול להסביר קצת יותר טוב? בוא נתאמץ ביחד. אני רוצה שלהביא את העניין. לדעת הרמב״ם, כשאומרים מקדש, מתכוונים לכל ירושלים.
גם לרמב״ם יש
עשר קדושות. מה עומד מאחורי? כן, בבקשה.
גם הרמב״ם מונה עשר קדושות, שבאז ירושלים, בתוך שניים שאתה יכול, קודש קודשים. יכול להיות שהוא פשוט חלק את זה לחטיבות בתוך הקבוצות האלה. זאת אומרת, יש את...
מצוין. פה אתה לוקח בצדק למשנה בכלים, שעוסקת בעשר קדושות הן. ארץ ישראל ובתי הרי חומה כנראה צריך להוציא מהסיפור, אבל לפחות מהקדושה השמינית כשעולים במדרג הקדושות הם כולם נמצאים מירושלים פנימה לתוך קודשי קודשים. הבסיס לכל הוא המבנה של מחנה ישראל במדבר. שם היה שלוש מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. ירושלים מדמה את זה מבחינה גיאוגרפית, המקדש הוא מחנה שכינה, הר הבית הוא מחנה לוויה, וירושלים היא כמו מחנה ישראל. בירושלים אפשר לאכול קודשים קלים והוא מעשר שני, הרי שהרי נאמר בפסוק של אכילת מעשר שני בדברים פרק י"ב, מישהו זוכר אולי את הפסוק? לפני השם, נכון, כתוב שם לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגנך ותירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך וכל נדריך אשר תדוב לדבותיך ותרומת ידיך כי אם לפני אדוני אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו וכולי וכולי. הרי שירושלים נקראת לפני השם, ולכן במקומו ניתן לקרוא לירושלים מקדש, לכלול אותו, הייתי אומר, זה מעין החצר הגדולה של בית המקדש, ולכן הוא יכול להיכלל בו. זו שיטת הרמב"ם כפי שהיא עולה בפירוש המשנה. כאשר ראשונים אחרים גיבשו שיטת ביניים, התוספות לפנינו, כן בבקשה,
אבל על רש"י, כי הדיבור מתחיל הבא של רש"י, ועוד עד הייתה ירושלים ועודה בבנייני את הרב תקיעת שבת על יבנה, נראה שגם היו תוקים בירושלים, כאילו
מצוין. אז בואו מיד נשאל איך הראשונים האחרים קוראים את המשנה, אבל לפני כן התוספות אצלנו הם כשיטת רש"י, אבל לא במדינה, לא בירושלים ולא בגבולים, כי זה פרש בקונטרס. אבל הרמב"ן בדרשה לראש השנה וגם הריטב"א מבית מדרשו, הם מצטטים שניהם תוספות שלא נמצא לפנינו. בואו נסביר קצת איך זה הולך. אנחנו היום רגילים לחשוב שתוספות זה זה, נכון? ככה אתם רגילים לחשוב? אז צריך לדעת שבעלי התוספות זו תנועה של תלמידי חכמים בצרפת ובאשכנז שפועלים כ-200 שנה, והתוספות זה בעצם סיכומים של השיעורים בבתי המדרש שלהם, כאשר היו הרבה סיכומים, הרבה מחברות, והיו כמה וכמה קבצים של התוספות. יש גם כמה תקופות, הזדמנות נסביר. רבנו תם הוא אחד מראשוני בעלי התוספות, אבל רבנו תם כמעט לא כתב, הוא לא כתב את התוספות. מי כתב אותם? התלמידים שלו. צריך להבין, ראשוני ספרד, המסורת הכתיבה הספרדית, שמי כותב את הספר? הרב. הרמב״ם כותב, הרי מיגש כותב, הרמב״ן כותב, אבל בעולם של האשכנזים רוב החיבורים נכתבים על ידי התלמידים, הרבנים מלמדים והתלמידים מסכמים.
מה כתוב
את זה? מי? במאה ה-16. במאה ה-16, אני מדבר איתך על המסורת הכתיבה יותר גדולה. רוב המסורת הכתיבה של הראשונים הם לא כותבים בעצמם בצרפת, והתלמידים כותבים מפיהם, ולכן יש לך הרבה סיכומים, אתה לא תמיד יודע מי אמר מה, יש המון קבצים, וכך למשל הרמב"ן יכול להכיר קובץ של תוספות שהוא לא בדיוק הקובץ שלנו, הוא כותב למשהו אחר. סליחה?
במובן הזה הגמרא היא כמו מי? כמו
מהשכינה
של זה?
אבל זה לא רב אחד,
זה סתיק. אתה נכנס פה? מה אתה אומר מה?
אני אומר, הגמרא לא דומה לאף אחד מהם, כי זה לא ספר של מישהו כלשהו שהוא כתב או תלמידים תקום, זה...
תדעו לכם שזו מחלוקת בין רב שרירה לבין רש"י, איך בדיוק הגמרא נערכת. רש"י בדבר מציע דף פ"ו מתאר את הגמרא כמצטברת דור דור, כלומר הדור הראשון כתב את התורות של עצמו, אחרי זה הדור השני הוסיף עוד כמה תורות, הדור השלישי עוד כמה תורות. מה משמעות עריכת התלמוד? להחליט שלדורות הבאים לא מצרפים את עצמם לדיון שהתהווה דור דור, שכבה שכבה. רב שרירא מתאר יותר שהדורות השונים למדו, אבל בא רב אשי, לקח את כל החומר והוא ארגן תלמוד. אם אתה שואל מה נראה בסוגיות, דומה לי שזה לפעמים ככה, אפשר לראות את שתי השיטות כעולות, אולי לא צריך לבחור מפלגה ולהגיד לו כזה או כזה הכל. יש בפירוש מקומות שאתה רואה שהסוגיה לא לפי סדר הדורות, ומה אתה רואה? שהטביעות אצבע ברורות של עורך, מישהו שלא רצה שזה יהיה הצטברותי, מישהו שהחליט צריך לארגן אחרת.
למרות שזה סימן שהיה עצם עבודה שגם אמרת רבו שאני לא
כל
כך רבה שי, סליחה, עצם עבודה של רבה שי שהיה לו משהו שהוא ידע אותו מהדורות הקודמים, זה אומר שכבר בדורות הקודמים מישהו כתב משהו, גם הוא אולם בחר כל הסימן הזה, אבל מישהו כתב כבר משהו שהיה קדום לגמרא במובן מסוים הגמרא שלהם.
נכון, נכון. בכל אופן, הרמב"ן יש לו תוספות אחר מהתוספות שלפנינו, ומה הוא מצטט מהם? ואמרו בתוספות, אני מקריא, ואף על פי שמקדש או מדינה בשאר המקומות משמע כפירוש הקודש, כלומר, בהיבט הלשוני, הפילולוגי, הטקסטואלי, מה דעתם? בדרך כלל כשכתוב מדינה, מה פירושו? איפה ירושלים צריכה להיות? במדינה, אבל לא במקדש. נגד הרמב"ם. על כורחנו יש לנו לפרש בכאן כדי פריש לה. רמיים באים ואומרים, מה לעשות? בראש השנה זה משתנה, זה שונה מכל המקומות האחרים. למה? ויש להם סיבה פשוטה, כבר אמרתם אותו. מה הסיבה פה שאתה מפרש את ירושלים כמזוהה, ככלולה במקדש? מסיבה פשוטה, המשך המשנה. או בלשון אחרת, יש פה הוכחה פנימית טקסטואלית בתוך המשנה הזאת, שכאשר היא מדברת על מקדש, יודע מהמשכה שכנראה ירושלים מזוהה עם מקדש. בוא עכשיו מתרגם את זה לשיטה הלימודית. עוד שהרמב"ם מניח שיש מונחים קבועים, כאילו מילון יפענח לי את המשמעות של המונח. מה בעצם תוספות אומרים? אני יכול לקבל את זה שיש אכן שימוש די קבוע במונח, אבל למה אני מודע לאפשרות שיש יוצאים מן הכלל? ופה בעצם עולים על שאלה גדולה מאוד בלימוד, זה גם שאלה בפשוטו של מקרא, שתדעו עד כמה אתה לומד דבר באופן מקומי מתוך עצמו. כמו התוספות פה למשל, מה הם אמרו? אני קורא את המשנה הזאת, במשנה הזאת פשטות הדברים מהו? שהמקדש, שירושלים כלולה במקדש. ואם אתה משבץ את המקור באיזה הקשר? הרבה יותר רחב. אם אני בעצם אומר שהמקומות האחרים צריכים להכריע את הקו במקום הזה, וכך תראו את המתודה של הרמב"ן. הרמב"ן כשהוא חולק על התוספות, הרמב"ן אומר, אני מקריא, וזה הפירוש שלהם, קשה מאוד שיהיה מקדש או מדינה שנוי בכאן שלא כשאר השנויים בכל מקום. הרמב"ן מבחינת המתודה שלו, למי הוא חובר באופן ברור? לרמב"ם. חייב להיות משמעות קבועה למונחים. אז איך אתה יכול לטעון שתמיד מקדש או מדינה פירושו שירושלים במדינה, או פתאום משנה אחת שדיברה אחרת? זה לא מתאים. הם מצפים, הרמב"ן והרמב"ם שניהם, למשמעות קבועה.
אבל שנייה, אבל הרמב"ן אומר שאפשר שיצמין את זה, לא?
הרמב"ן אומר שלא יכול להיות שהמונח מדינה במשנה בראש השנה יתפרש אחרת בכל המקומות האחרים בש"ס. כך אומר הרמב"ן. הוא לא מוכן לקבל שאין לו משמעות קבועה. לא מוכן לקבל את זה. ועל רקע זה הרמב"ן אומר, היות ואני בשונה מהרמב"ם משוכנע שבדרך כלל ירושלים לא כלולה במקדש, אז גם פה היא לא כלולה במקדש. עכשיו אתה אומר לי יש בהמשך ראיה, אני אטפל בה. כלומר ברגע שהוא יטפל בראיה המקומית, אז מה יקרה לה? אז הסתדרתי, כן? ככה אומר הרמב"ן. עכשיו מה הטענה הנוספת שלא תשמעו את זה? וקשה מזה, דמתניתין גופה קטני סייפה בראשונה היה עלוליו ניתן במקדש שבעה ובמדינה יום אחד הוא מקדש ממש. מה הרמב"ן משוכנע ביחס ללוליו? שירושלים כלולה במדינה, ולכן הוא אומר גם בעלי השיטה המקומית שמה אומרים לעצמם, בוא נראה את הפרמטרים המקומיים, הרי לולב זה המשנה הבאה, ובלולב לרמב"ן ברור שמה הדין בלולב, שאיפה ירושלים כלולה? במדינה. ולכן אומר הרמב"ן, גם השיטה שלכם היא לא טובה, והוא מתבטא בביטוי הבא, סכינה חריפה מחסקה מתניתים, כלומר מה אתה אומר, משניות סמוכות אחת לשנייה משתמשות במונח בצורות שונות, שאנחנו האמת עבדנו כך גם כשהתחלנו ללמוד, אמרנו הביאו את המשנה הבאה כדי לסמוך אותה למשנה, אומר אבל איך זה יכול להיות דבר כזה? ולכן מה שהרמב"ן צריך לעשות זה לטפל בה, להציע הצעת קריאה אחרת למשנה הזאת ולפתור אותה. אבל לפני שנראה את הצעת הקריאה, אני רוצה שיהיה ברור שיש פה שיטה, וזה יעלה המון בלימוד, ואני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה. כן, בבקשה.
הבנתי. אמרנו שגם הרמב"ם וגם הרמב"ן אומרים שצריך להיות משהו שנשאר תמיד אותו דבר. אבל לפי הרמב"ם ירושלים היא לא חלק מהמדינה, ולפי הרמב"ן כן, אז כאילו טוענים שיש שתי דברים שונים בכל השאר, בכל ה...
מצוין. אז בוא קצת אני אסביר. קודם כל, כשאתה לומד גמרא, יש מגוון של זוויות, של נקודות מבט על הסוגיה. האחת, שברוב הישיבות פחות עוסקים בה, היא ההיבט הטקסטואלי הפרשני הפילולוגי קוראים לו בשפה המקצועית. כלומר, לנסות באמצעות כלים שונים לבר מה כתוב פה, זה הכל. כן, כלומר, אתה משתמש אז במילון, אתה צריך לבדוק בצורה טובה כתבי יד, אתה צריך להתרגיל ללשון התנאים, ללמוד איך להקשיב להם. וזה היבט אחד שנמצא פה אצל הראשונים, שאפילו יש להם פה הנחה ברורה, אומרים את זה במפורש, לפחות הרמב"ן והרמב"ם, שניהם אותה הנחה. שהמונח חייב להיות אותו מונח תמיד. כלומר, כשתנא אומר מדינה, הוא יודע איך לדבר, והוא תמיד אומר אותו דבר. כשתנא אומר מקדש, יש לו משמעות קבועה. התוספות פה קצת חולקים על זה. התוספות אומרים, תן לו כל מקור לדבר בעד עצמו. כנגד זה יש לנו עוד היבט, שאני קודם קצת נגעתי בו, והוא היום הדומיננטי יותר בהרבה ישיבות, והוא היבט הסברתי, הלמדנים. כלומר, כשאני לומד נושא, חוץ מהשאלה הפילולוגית, לבדוק במילון שנמצא בחדר מעבר לקיר הזה, המילון של המחקרים, זה הפירוש מקדש מדינה, אתה גם חייב לתת את הדעת להיבט המהותי, הלמדני, כן? כלומר, קודם קצת נגעתי בזה, אמרתי, לא מספיק להגיד שהרמב"ם אומר שירושלים כלולה במקדש, מה חייבים לשאול? מה משמעות הדבר הזה? כלומר, מה הופך את ירושלים למקדש? והתחלנו להתבונן בהלכות שלו, שירושלים ממנה הרחבה שלה, אז הדברים תופסים נפח. עכשיו, באיזשהו מקום לימוד עמוק צריך מה לעשות, לדעת לקחת בחשבון את שני הזוויות הראייה, והאמת שזה יוצר איזה דיאלוג ביניהם שצריך בכל מקרה לשאול מה מכריע את מי. כלומר, לפעמים הסברה תכריע את הטקסט, לפעמים הפוך. מאוד חביב עליי, משל הלכתי, שקצת ינהיר את זה, אתם יודעים שיש ספק מה כתוב בספר תורה, כתוב וו או יוד, אז זה או וו או נון, סופית. מי שואלים? תינוק שלמד לקרוא, במתכנסת שלי פעם שאלו ילדה בכיתה ב', אמרתי לאבא שלה, זה פעם אחרונה שהיא פוסקת לכל הקהילה, כאילו היא עוד ילדה, כן? כאילו, יושבים שם כל ה-300 אנשים, מביאים איזה ילדה בכיתה ב' לזה, היא תגיד מה כתוב. למה לא שואלים את הרב? בידי. כן, אז איראן אומר, כי הרב יודע מה צריך להיות כתוב, כן?
אותי לא שיקולים.
יפה, אני אגיד את זה ב... הוא גם, כי אתם יודעים, זה סיוט של רב שספר תורה נפסל באמצע קריאת התורה. מה הוא עושה? אתם יודעים כמה שיטות יש בזה? זה אחד מהשאלות שפעם שמעתי מסבי בשם אביו, שהוא אמר, כל מה שתגיד יש מישהו שחלק עליך. אני אוהב להגיד זה הפוך, כל מה שתגיד יש מישהו שכבר אמר כמוך. אני גם יותר טוב, כן?
אתה יודע כמו כל דבר
ביד. נכון, ויש פה כל כך הרבה שיטות. אני אגיד בצורה הבאה, הילד יגיד מה כתוב, הוא בכיתה ב', הדבר היחיד שהוא יגיד זה האם כתוב ואו או נון, ואו או יוד. כשילדים לומדים לקרוא, יש לכם אחים קטנים או אחיינים? ילד למד לקרוא בהתחלה, הוא אפילו לא רואה מילים נגד העיניים שלו, זה מה הוא רואה? הברות. ומאוד חשוב השלב הזה לא לדלג עליו, כי כשילד מתחיל לתפוס את הטריק, כשיש פה מילים, הוא כבר יודע אותם, לפעמים הוא מנחש אותם. כלומר, אתה רוצה באמת ללמד לקרוא, צריך שבהתחלה הוא יקרא בצורה המצחיקה הזאת, שהוא אומר כל הברה ככה, כי אז הוא באמת קורא מה שכתוב. כלומר, הילד נותן לי בעצם את מה שהיום נקרא, זה אחד המבחנים הגדולים שעושים ביסודי, הבנת הנקרא. מה כתוב? הרב לא שואל את עצמו רק האם זה וו או יוד, הרב שואל את עצמו מראש של הרבה יותר משמעותית או עמוקה מבחינתו. הרב שואל את עצמו אם הספר תורה זה כשר או פסול. מה ששואל את עצמו? עכשיו, כמה שאמרתם נכון, לא רק שאני חושד ברבנים, מותר לי, אני רב, כן? אלא באמת המחב הבת שלו אומר חבו ביתר הוא שונה. עכשיו, באיזשהו מקום, מרוב שאתה נמצא במרחב הלמדני וזה, לפעמים לא פחות שם לב מה כתוב. ומצד שני, מי שכל הלימוד תורה שלו זה רק מה כתוב, אז הוא ילד. כלומר, באיזשהו מקום, אני חושב שהייתי רוצה יחד אתכם לבנות את היכולת לשאול אותו מה כתוב ולרכוש את הכלים, יחד עם הידיעה שזה תמיד מחייב את המבט של הסברה, ולדעת שהוא אחד לא תמיד עולה בקנה אחד עם השני בצורה פשוטה, יכול להיות פער בין התפיסות. בדוגמה כאן, הרמב"ם והרמב"ן שניהם בעלי אותה עמדה, זה ברור שזה אותו משמעות קבועה, הם רק חולקים על שאלה אחת. הרמב"ם לקח משנה במעשר שני ומה אמר לעצמו, משם למדתי לכל המשנה, והרמב"ן לא התרשם מאותה משנה ואמר לעצמו, לא, לי ברור שמקדש הוא לא ירושלים. נשאל את עצמנו, והתוספות באיזה מקום עומדים? פעם ככה, פעם ככה, כל פעם תסתכל ותראה, כן? עכשיו, האמת היא שאני אוהב את השיטה של תוספות, למרות שאני אוהב את הגישה העקרונית של הרמב"ן והרמב"ן, ואני אסביר למה. למה את הרמב"ן התעלם מהמשנה במעשר שני? זה לא ג'וקר, לא איזה ראייה מוחצת? מה אתם אומרים? המשנה במעשר שני, לא משכנעת? כאילו, הרמב"ן ידע לעבוד? באמת.
מי אמר שזאת אותנו?
אז אתה כבר אומר, מי אמר זאת? אתה בעצם חולק על ההנחה שיש אחידות לשונית, זה מה שאתה חולק. אני חושב שיש פה דבר אחר.
מה זה אותו תנא? יש עורך למשנה. אז זה היה מתרגם.
אני חושב שיש פה נקודה מאוד יסודית שנעמוד עליה, אני חושב שנבין אולי את התסבוכת. אני לא רוצה להאריך בזה הרבה, אבל במקצת. המונח מדינה תמיד מובא במשניות באיזה אופן? כשהוא מנוגד למה? למקום אחר. לא למקדש, למקום אחר. במשנה במעשר שני הוא בניגוד לירושלים, במשניות האחרות הוא בניגוד למי? בניגוד למקדש. מה שאני נוטה לחשוב, וזה אולי מסביר למה הרמב"ן בכלל הוציא אותו מהסיפור, זה גם יכול להסביר את התוספות, שאולי באמת למילה מדינה אין משמעות קבועה, הוא פשוט כבר לכל השאר. כלומר, בעצם למי יש משמעות קבועה שאפשר לדבר עליה? כשאומרים ירושלים, אתה יודע מה זה ירושלים? כשאומרים מקדש, אתה יודע מה זה מקדש? כשאומרים מדינה, באמת אין מושג איזה מדינה. מדינה, מה פירושו? מישהו לא מקדש, מישהו לא ירושלים. ואז במשנה במעשר שני, מדינה, מה יהיה פירושו? מישהו לא ירושלים, ובמשניות שכתוב מקדש מדינה, אז מה פירוש המילה מדינה? מישהו לא מקדש. זה אפילו לשון רש"י פה. לא בירושלים ולא בגבולים. כן? מה רש"י בעצם אמר? מי זה מדינה? כל מי שהוא לא מקדש. ולכן אני הייתי אומר שבמילון באמת אי אפשר לכתוב, והערך המילוני שאני הייתי מציע לכתוב, ואני אין לי יכולות טובות בלשון, אבל במילה מדינה, במילון לספרות חז"ל, הייתי אומר מדינה פירושו המקום המנוגד למקום שנאמר, מי שהוא לא המקום שכתוב לפניו במשנה. למדינה לדעתי אין משמעות קבועה בספרות חז"ל, מקדש לירושלים יש. ואז אתה באיזשהו מקום מביא מצד אחד למה הרמב"ן הוציא את משנה מעשר שני מהתמונה, ואתה גם מבין מצד שני את מה אתה מבין, את העבודה של תוספות. אבל התוספות בעצם לא ככה, כי התוספות מוכנים להגיד שמקדש הוא מדינה, פעם מדינה זה כן יש פעם זה לא, התוספות לא שייכים לסיפור הזה, בסדר? אבל אני שואלת על הרמב"ן, זה גם לי נראה פשט המשניות, עברתי על המשניות של מדינה, נראה לי שאין למדינה משמעות קבועה, זה... הוא תמיד מושג מנוגד.
זה פשוט שאלה למה? אני יכול לצאת גם מהצד, כי זה דבר שמשתנה. זה בעצם להגדיר שטח מאוד מוגדר, זה מי שאמר פעם לישראל, שאחד הבעיות המרכזיות זה שאין לנו גבולות 60 שנה, וכל שנתיים בערך משתנות ההגדרה של הגבולות. אז זה אותו דבר פה במובן.
יפה. מצוין, כן. בכל אופן, אני רק רוצה לסיים את החטיבה הזו, לפני שנעבור חזרה למשנה שלנו. מישהו עיין ברמב״ם במשנה תורה? הוא יקבל שם את הפתעת חייו. כי מה קורה בהלכות שופר? מצוין, אחרי שהרמב״ם כותב לנו משמעות קבועה, ובפירוש המשנה זה מפורש, שגם בלולב וגם בשופר, שזה בכל ירושלים, נכון? זה מפורש. אתה הולך למשנה תורה, מה אתה מגלה? שבהלכות שופר, כותב הרמב״ם בפרק ב' הלכה ח', בזמן שהיה המקדש קיים והבית דין הגדול בירושלים, היו הכל תוקעים בירושלים בשבת. מפורש ברמב״ם כשיטתו בפירוש המשנה ביחס לשופר. לעומת זאת, שאתה הולך ללכות לולב, פרק ז' הלכה י' ג', כותב שם הרמב״ם, מצוות לולב ינטל ביום הראשון של חג בלבד בכל מקום ובכל זמן, אפילו בשבת, שנאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ובמקדש לבדו, נוטלים אותו בכל יום ויום, ישיבת ימי החג. שפה הוא לא מזכיר את ירושלים, הוא כותב מקדש, ויותר מזה, דומני שהתוספת של המילה הזאת, לבדו, מה הוא בא לדייק? שלא יעלה על דעתך ירושלים, או מקדש לבדו. בסופו של דבר ברמב"ם במשנה תורה הוא חזר בו מדבריו בפירוש המשניות. זו תופעה רחבה שקיימת הרבה בכתבי הרמב"ם. פירוש המשנה זה חיבור מצעירותו של הרמב"ם. הרמב"ם כותב את פירוש המשניות בשנות ה-20 לחייו, הוא מסיים אותו, איזה גיל זה תולד בשאלה אחרת, מתי הוא נולד. ואני כל העולם חושב שהרמב"ם נולד ב-1135, והרב קפח, זכר צדיק לברכה, היה משוכנע שהוא נולד ב-1138. ולכן כשבשנת תשמ"ה עשו כנס גדול, ציין 800 שנה על הולדת הרמב"ם, הרב קפח לא הופיע בכנס, כי התאריך לא נכון. הוא צירב להופיע, אז מי אותו הוא אמר, עוד 3 שנים אני מוכן לבוא, כבר עכשיו. רגע, והרמב"ם בשנות ה-20 לחייו כותב את פירוש המשנה, סליחה?
זה קריטי.
זה היה לו פרינציפ לאוטו, היה לו איזה, זה היה קצת מלחמה שלו עם כולם. בכל מקרה, הפירוש המשנה הוא בצעירותו של הרמב״ם, משנה תורה שייך לשלב יותר מאוחר אחריו. הוא מתחיל לכתוב משנה תורה ב-1171, ופירוש המשנה הוא מסיים ב-1168. משנה תורה הוא מתחיל לכתוב ב-1170, הוא מסיים אותו בתחילת שנות ה-80, כנראה 1181, משהו כזה. לקח לו כ10 שנים לכתוב את זה. יש חזרות ביניהם, כ-800 חזרות. יש לנו גם, בהזדמנות, איזה חבור נעשה איזה אוטוגרף של פירוש המשנה, כלומר העותק של הרמב״ם, שבתוכו אפשר לזהות את בתוכו חזרות גם כן, בכתב ידו, החזיק בבית פירוש המשנה, כשהוא שינה דעתו, מה הוא עשה? הלך לאוטוק שלו בבית ושינה. זה נושא מאוד מעניין. הנה דוגמה, הנה זה אחד מהדוגמאות שיכול להיות תופעה. הרמב״ם בפירוש המשנה, הייתה לו דעה שהכל אחיד, תמיד מדינה אותו דבר, שופר ולולה והם אותו דבר. במשנה תורה, הרמב״ם מבדיל ביניהם, מה שאומר שהייתה פה חשיבה בעניין, מיד נדבר עליו. ומה שזה גם אומר הוא שהרמב״ם כאן גם חזר בו מתודית. כלומר, אם בפירוש המשנה הרמב״ם אמר, יש מילון שיגיד לי מה זה מדינה, מה קרה לו במשנה תורה, הוא התחיל לעבוד אחרת. ואני רוצה יחד איתכם לחזור לזה אחרי שניכנס לקריאות השונות של המשנה, ואז נחזור לזה. כן? המשנה שלנו, בסדר, אפשר? תראה, המשנה שלנו באופן פשוט, במית, נקראת יותר באופן חלק. כולכם אמרתם בצדק הרמב״ם, כי מה אומרת המשנה בהמשך? ועוד זאת הייתה ירושלים יתרה. רש"י וכל מי שהולך בשיעתו חייב להציע איזושהי קריאה למשנה הזאת, שמצד אחד מקדש מדינה, מצד שני המעבר שקורה בחלק הראשון של המשנה ממקדש ליבנה, איפה ירושלים נכנסת. וכאן זאת תקודת החולשה הגדולה ביותר בפירוש הזה, ויש פה כמה וכמה הצעות בראשונים. רש"י עצמו מה אומר? הוא רומז לבעיה הזאת בלי שזה אולי 100% ברור מהי השיטה שלו. מה רש"י אומר? דיבור המתחיל ועוד זאת הייתה ירושלים בעודה בבניינה יתרה בתקיעת שבת על יבנה. אז רש"י כאן מרמז, רומז שמדובר על שלב לפני החורבן, שהיה איזה משהו מיוחד לירושלים. מה הוא לא מסביר? הרי הוא בעצמו אמר לפני כן שירושלים היא לא כמו מגדל, אז על מה הוא מדבר? על ירושלים בבניינה, אם לא תקעו בה. זה לא 100% ברור בדברי רש"י. תוספות אומרים דבר שנראה מרפסי ניגרי. תוספות אומרים בעד הקטני, דיבור מתחיל ולא במדינה, תוספות הראשון על הפרק, בעד הקטני כל עיר שרואה ושומע תוקים היינו לאחר חורבן שתיקן אמר אוכל המן זכאי. מה תוספות בעצם עושים כאן? הם בדומה לרש"י מייצרים עוד שלב, רק שבעוד שבדברי רש"י נרמז היה איזה שלב ביניים, מה ועוד זאת רומז לפני תקנת ריבה, זו הייתה תקנה קדומה יותר, ככה רש"י מרמז, נכון? בבניינה, בלי להסביר מתי זה קרה, איך זה קרה, למה זה קרה. תוספות, היות והם משוכנעים שכל עוד שהמקדש עומד על תילו, אין שום סיבה מה לעשות, לתקן תקנות. אין שום סיבה לתקן תקנות. לכן מה התוספות אומרים? זה קרה אחרי החורבן, ואז הם מייצרים פה שלב ביניים. כל חרב, היה את השלב קדום, מקדש. אחרי זה חרב הבית ותקנו תקנה שימשיכו לתקוע שופר בירושלים למרות שהם מקדש. שלב הבא היה לתקן תקנה ביבנה. ככה טוב. הרייבד אומר את זה גם. הקושי הגדול בדעה הזאת הוא שירושלים חרבה, לא היה שם כלום, כאילו הייתם בבית השרוף, הייתם כלומר כשירושלים, כשבמקדש חרב, ירושלים חרבה יחד עמו. ופתאום היה איזה שלב שתקנו לקרוא בירושלים שלא גרים בה, כאילו, ראשונים אחרים מאוד התקשו לקבל את הדעה הזאת. ולכן ראשוני ספרד, קטלוניה, כלומר הרמב״ם ובית מדרשו, הלכו בקו של רש"י ואימצו אותו, שאכן היה עוד שלב קדום של תקנה שהוא, אבל הוא היה בזמן הבית. לא מאוד ברור ברמב״ן בדרשה מה השיטה שלו, היא קצת עמומה. מי שאומר פה דברים מאוד ברורים זה הריטב"א. הריטב"א בחידושים שלו לפרק, הריטב"א אומר שעל רקע גמרא בהמשך, שם הגמרא אומרת שהסנהדרין גלתה 10 גלויות, והגלות הראשונה הייתה עוד בזמן הבית, 40 שנה לפני החורבן. מציע הריטב"א שעוד זאת הייתה ירושלים יתרה, מתייחסת כדברי רש"י לירושלים בעודה בבניינה בזמן שהסנהדרין ישבה לא במקדש אלא בתוך ירושלים. או בלשון הריטב"א, אני קורא את זה, אומר הריטב"א, ויש לומר זה לעולם קודם החורבן, כשגלו סנהדרין מלשכת הגזית וישבה בירושלים, קודם שהלכו ליבנה חזרה ירושלים במקדש לתקוע בה ובעיירותיה, ועל זה שנינו ועוד זאת הייתה. אבל כשהמקדש קיים ובית דין בלשכת הגזית, לא היו תוקים בירושלים. כאן אומר הריטב"א את המודל הבא, מי שפה כתב אותו ללוח, בסדר? שבזמן שתקעו במקדש, בזמן, לא יודע מי זה, אז נמצא פה כבר כמה ימים, שבזמן שהמקדש, בית הסנהדרין ישבו במקדש ותקעו במקדש, רק במקדש ולא איפה? ולא בירושלים. אבל כשהסנהדרין גלו מהמקדש והיו בירושלים, אז תקעו בכל ירושלים, ולא רק בכל ירושלים אלא במי עוד? גם ב, אני לא יודע, רואה, שומעת, קרובה יכולה לבוא.
כן.
כן? שמה שאני,
שומע
את השופר,
ממש קרוב.
אם ראית את הירושלמי, נכון? רואה אומרת שהוא לא בגל, שהוא יכול לראות, כן? שומעת אומר שהוא לא בהר, שהוא יכול לשמוע, כן? קרובה אומר בתוך התחום, יכולה לבוא אומר שטכנית אפשר להגיע גם, כן?
משה אולי.
תמיר הערה טובה. אם כבר אתה מבקש להתמקד, אתם מכירים את המונחים האלה, רואה, שומעת, קרובה, יכולה לבוא מעוד מקומות, מעוד מקומות במשניות? כאילו זה יוצא לכם אסוציאציה מסוימת?
מגילה.
מגילה.
מגילה? יש עוד מקום אולי? כלומר, אני אספר לכם, אחותי הצעירה גרה בשילה, מהבית שלה רואים את האתר שחושבים שהיה בו המשכן של שילה. פעם ראשונה שהייתי אצלם בבית, גיסי אומר לי, כנראה שבחצר שלי אכלו קודשים קלים בזמן שילה. כן? מה, הרי הדין של ירושלים הוא שאוכלים רק בתוך ירושלים, אבל בשילה יכלו לאכול בכל מקום שהיה רואה את שילה. כך אומרת המשנה, המשנה במגילה גם כן, צדקתם. מצאו בחפירות ארכיאולוגיות כזה, כמו גדר כזאת שמסמנת, גבול כזה בהרים סביב האתר הזה. האתר הזה של המשכן בשילה הוא מאוד מזכיר את הר המוריה, הוא דווקא נמצא בתוך הגיא, הוא נמוך, הוא לא גבוה, כמו שהר הבית אומנם הוא גבוה יותר מעיר דוד, כלומר כשאתה נמצא בעיר דוד שזה ירושלים הקדומה, אז אתה עולה להר הבית, בתכלס אתה עולה על הר הצופים, הר הזיתים, הרכס של ארמון הנציב, ירושלים היא נמוכה. זה גם שילה מאוד נראה כך מבחינת המבנה הטופוגרפי, והשראי שזה לא סתם, יש איזו כוונה רוחנית עמוקה, כי מה היו עושים העובדי עבודה זרה? היו על הערים הרמים. אנחנו רוצים שיהיה לך הרגשה שאתה עולה לקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני אתה יודע שזה לא ההר הכי גבוה, אלא עד רבה, זה נמוך. והקו הזה שמסמן, חושבים שזה היה קו לסמן עד איפה אפשר לאכול קודשים קלים, ככה חושבים. כלומר, יש פה במשנה גם שימוש בלשון אסוציאטיבית, כמה זה כותב הרב וולפיש בעבודה שלו על המשנה כאן, שהוא מציע, ונראה לי מאוד משכנע, שגם כשעוסקים בירושלים, הם מנסים להשתמש בטרמינולוגיה, בעולם מונחים ומושגים שמוכרים לנו, שמוררים אצלנו תפיסה של מושגים שיחסו אותם למקדש.
אגב, מעניין אם אתה דיברנו על לעלות לזה, אז וורדוס מבית המקדש השני, כשהוא בונה, אז הוא בונה פלטן שמגביעה ומאוד מגבירה את הדבר הזה, ובעצם כדי להיות איזה מרכז רוחני מרשים לרומי.
נחמד, יופי, תודה על ההערה הזאת. בוא נחזור אלינו. בסופו של דבר יש כאן מחלוקת ראשונים שעד עכשיו עסקנו בהיבט הפילולוגי שלה, בוא נעבור להיבט היותר עמוק, בוא נביא את המשמעות של המחלוקת, בוא ננסה לנתח אותה ברמה יותר מעמיקה. יש פה בעצם שתי קריאות שונות לחלוטין של המשנה. רמב"ם שאומר היה שלב המקדש שכלל את ירושלים, אחרי זה היה שלב יבנה, ואז אחרי יבנה, כמה מחלוקת מה קורה רבי אלעזר וחכמים. לדעת הראשונים האחרים שירושלים לא הייתה כלולה במקדש, אז היה עוד שלב ביניים שיקרא שלב ירושלים. כאשר שלב ירושלים הזה חולקים ראשונים מתי הוא היה. דעת התוספות אצלנו הוא היה אחרי החורבן, ואילו לדעת רש"י וההסבר שניתן ברתווה, השלב הזה היה בזמן הבית שהסנהדרין גלו המקדש לירושלים. בסדר? עכשיו בואו נעשה קצת לעמוד על שורש הדבר. מה בעצם שורש המחלוקת כאן והיסוד שלה? נראה כאן שכפי שכתבתי לכם בדף בקורות הראשון על הסוגיה הזאת, שאולי השלבים של התקנה, למרות שדעתי הנחרצת והרב ראים יותר נחרצי ממני, אני צריך להפריד את הלימוד שלהם, בסופו של דבר אחד מקרין על השני. כן, בבקשה, ברק, רצית לא?
כן, שהמרשה סובר שהתוספות אומר הכי חורבן זה לאו דווקא.
לאו דווקא.
זה כמו הריב.
התינוק שהייתי קורא לו ואומר לו, תגיד לי, כשכתוב לאחר חורבן, והכוונה הוא לא היה אומר כמו המרשה, נכון? לא, כי קשה לקבל את זה, זה נראה לא הגיוני, בסדר? בכלל, בואו נעשה להבין את זה. ברור שהראשונים שאנחנו לומדים אותם, עם מי הם זורמים בהסבר הדין שלא תוקעים השופר בראש השעה שלך בשבת? עם ההסבר של איזה תלמוד, של איזה מקור, של הבבלי. לכן הם כולם זורמים עם גזירה דרבה, וכאן תראו את הסבר רש"י, למה לתקוע במקדש על פי גזירה דרב. אז רשי כותב על הגמרא, דיבור מתחיל גזירה שמה יתלנו, כותב רשי, במקדש לא גזור דהן איסור שבות רבנן במקדש. יש כלל שנמצא בעיקר במסכת עירובין, בסוף המסכת, שאין שבות במקדש, חכמים לא גזרו איסורי רבנן במקדש. כן? למה זה ככה, מה דעתכם? למה במקדש אין איסורי שבות? כהנים במקדש, אני שניות בסוף עירובין, עושים כל מיני דברים שחילים לא עושים. יש לכם? מה אתה אומר, דידי? אז דידי אומר כי בין כהנים זריזים, אבל כהנים במקדש אין חשש שהם יעברו עבירות, כן?
בגלל
הסנהדרין
שם,
זורזים אותם. בגלל הסנהדרין, בהחלט יכול להיות. יש למישהו עוד רעיון? נראה כאן המלאכות, אתה פותח פה תיבה גדולה, בסדר? ואני ככה, בבבלי מוצג שהמלאכות ילדו מהמשכן, בתנאים המשכן נמצא רק במקומות שבהם יש לך פעולה שהיית חושב על פניו שהוא מותר בשבת, אז אומרים לך הוא אסור כי גם המקדש אסור אותו. אין בתנאים אמירה ברורה למיטב ההתרשמות שלי שאת הכל למדו מהמקדש. אבל בואו אני אבד לכם, יש פה רשימה שלמה, זה משניות וסוף עירובין, נגרה נגררנו עלים בו במקדש אבל לא במדינה, כל משניות מקדש בידים, מחזירים ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה, מחזירים רתיעה במקדש אבל לא במדינה, כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמים במקדש, הוא נחתך קצת מסכינים שם, שם לו פלסטר, כן? המקדש, לא יודע, פה ברור שזה מקדש, מקדש, לא ירושלים, נכון? ומדינה כבר דיברנו, זה כל השאר, כן? אז רשי פה לוקח את הכלל שאין שפות במקדש, מה יהיה לכם ההסבר של דידי? לפי זה ברור שאיפה זה צריך להיות אם זה ההסבר? רק איפה?
במקדש.
במקדש, זאת אומרת, אנחנו התחלנו עם כל המקומות הרזני לפני אשר, אם זה הולך על הכלל שגזירה דרבה ואין שבות במקדש, אז רק במקדש, הדבר הזה הוא פשוט. ולכן מראש עזבו את כל הפילולוגיה, בטעם הדין, עליבא דרשי, כשהוא שואל את עצמו תקיעת שופר בראש ראשך בשבת, אז יש גזירה דרבה, כמו שיש כלל מקיף, זה מאוד דומה לקו החשיבה שעלה גם בתנאים, שאמרנו שזה אולי מלאכה היות והעבודה במקדש, ככה דיברנו אז, נכון? דוחה שבת, כמו שהקרבת הקורבנות דוחה שבת, אז גם התקיעת השופר דוחה שבת, אז יש כלל, האמת, בכלל לא ייחדו, כמעט הייתי אומר באופן, בכלל לא ייחדו את מקדש בהתחלה, כלומר, שימו לב, מה זה פחת התנועה הנפשית עושה לאדם בראש נשכה לשבת? האמת היא שגזירה דרבה הייתה הרמטית. זה לא שמראש שהתבוננו בראש השונה, אמרו לעצמם, אנחנו בשבת נעשה ראש השנה אחר כי וכולי, אלא גזרו ומקדש שונה. כל התורות שדיברנו עליהם במסגרת בקורות ארץ ישראל, זיכרון תורה יום תורה, לא איך זה יראה, אלא מה, יש כלל שקיים לא רק פה, הוא קיים גם בפלסטרים, שימו לב, לא ששופר במקדש קיבל איזה הערת פנים מיוחדת בגלל המשמעות שלו והחשיבות לפי התפיסה הזאת, אלא פשוט מאוד יצא שלפי כללי המקדש הגזירה לא תופס, תחום שיפוט הגזירות לא תופס במקדש, בגלל שהזריזים, אולי יש כי לפני השם אז עושים את מה שהוא אמר. אפשר איזה הסבר שרוצים, אבל לפי רש"י זה המתכונת, ולכן גם ברור שהנגזרת היא דווקא המקדש ולא ירושלים. אלא מה? שהמקדש, מה קורה לו? פה מגיעים לנקודה מאוד מאוד יסודית שנוגעת להבנה אולי של ריבז. דיברנו בשיעור הקודם, לא בקו של נועה, בקו של אלחנן ואחרים פה, ויוני, אתה גם היית בקו הזה, בעצם ריבז עשה איזה מהפכה מדהימה, לקח את המקדש והעביר את המקדש לבית המדרש, לבית הדין, שעסקנו באפוזיציה וכל המשמעות של המהלך הזה. בעצם מה מתברר לפי תפיסת רש"י וסיעתו? פה צריך לנסות לעמוד על השלב הביניים, מה חשיבותו, ופה נוגעים בנקודה שהיא עולה הרבה בחיים גם כן. בעצם לפי דעתם היה שלב ביניים, שלב הביניים הוא לא היה שלב שבא ואמר בוא נלך ישר מירושלים ליבנה, זאת הום עמוקה מדי, קשה לקפוץ מירושלים ליבנה. מה היה באמצע? שלב ביניים, ששלב הביניים הזה היה יותר קל לבצע אותו, ואז בעצם הדרמה תגנת ריבז היא הרבה פחות גדולה, כי התשתית כבר הייתה באיזשהו מקום קיימת.
זה בכל דיסטורית אם היה מחלט לדברים אחרת בירושלים?
אז בואו קצת נעשה סדר במושגים, בסדר? אני חושב שחכמים כשהם מדברים הם לא היסטוריונים, הם מדברים על עובדות היסטוריות מנקודת מבט לא היסטורית, רק מבט למדנית מושגית, והחכמים לא באים פה לסרטט מה קרה באמת בשנת 70-75, הם לא, אין להם מקורת מבט כזאת, אין להם את, את הכלים, הכל פה זה המסגה למדנית. כלומר, העיסוק בעבר הוא ביסודו של דבר לא בשביל לקבוע מה היה, אלא בשביל להסביר מה יש עכשיו. ובמובן הזה, אני חושב שחוויה של הדור שלנו היא חוויה שהיא חייבת להתמודד עם צורת השיח הזה של חכמים, מהסיבה הפשוטה שאנחנו כן בעלי ראייה היסטורית, החשיבה המערבית היא חשיבה היסטורית, ובאיזשהו מקום אנחנו רוצים לקבל את הדברים, רק אם הם באמת היו ככה. ואנחנו צריכים לעשות פה איזשהו שיח פנימי של היכולת להתחיל לקבל את זה שהשפה הלמדנית, השפה של חכמים, השפה של המקורות, גם כשהיא עוסקת באירועים היסטוריים, הם עוסקים בנקודת מבט תורנית, זה מושגים, זה לא ההיסטוריה שקרתה אז. במובן הזה, ההתאמה או אי ההתאמה להיסטוריה מבחינתם היא לא ברקע. אני חושב שאתה צריך לשאול את עצמך וכולנו ביחד, ומה אנחנו נעשה עם זה, אם אנחנו היסטורית נחשוב שזה לא היה ככה. כאילו, איפה, אתמול דיברו על כינות, כן? איפה הכינות מגיעה בנקודה הזאת? אבל מבחינתם, החשיבות של שלב הביניים לא רק מפתור בעיה במשנה, בואו ננסה להבין אותו. לפי הרמב״ם, השלב הזה לא היה קיים, הוא לא שימש כלום. כלומר, שלב המשנה לפי רמב״ם, יש פה דרמת ענק. ממקדש הלכו לב, ממקדש ירושלים, ירושלים ברמב״ם נראה כמה כהרחבת המקדש אולי, נדבר על זה מיד, הלכת ליבנה. אבל לפי דעתם היה שלב ביניים, והשלב ביניים הזה אומר שריבז כבר קיבל את התשתית לפני כן. כי איך הריטב"א, רש"י לא מסביר, ואיך הריטב"א מסביר, אני חוזר לריטב"א, את שלב הביניים. בזמן שזה היה במקדש, אז לא היה בירושלים, כי היה רק במקדש. אבל ברגע שעברו למה, שמי עבר לירושלים? שהסנהדרין עבר לירושלים, אז מה בעצם באו ואמרו? שמה, איזה דין בעצם הם חידשו? בעצם מה הם אמרו על עצמם?
שתוקעים בירושלים.
שאפשר לתקוע במקום שבו נמצא הסנהדרין, מה שהם אמרו. הם בחרו בירושלים, בואו שרק אני אעשה משפט, אז אני אשמח שתעיר. הם לא בחרו בירושלים כהרחבת המקדש, דיברנו על זה קודם ברמב"ם, כי יהודי בירושלים מרגיש שהוא נמצא קרוב לבית המקדש. לא בגלל זה, אלא הם בחרו בירושלים כי הסנהדרין ישבה בירושלים. למשל אחרת, ירושלים מושגית היא בעצם כבר מה שנגלה אחרי זה ביבנה. בעצם מה שחידש, אמרנו כאן בן זכאי לפי זה מה היה? לפי התפיסה הזאת, מושגית, עזבו היסטורית, מושגית. אבל הרב בן זכאי פשוט אמר, זה יכול גם לעבור ליבנה, אבל האמת היא שכבר לפניו עשו את זה, לפי התפיסה הזאת. לפי תוספות, אז אותו דבר, מבחינת הניתוח המושגי, פשוט זה קרה בשני שלבים, כאילו. במובן הזה, תבינו, יותר קל לעבור ממקדש לירושלים, מירושלים ליבנה, מאשר לעבור ממקדש ליבנה. והרבה פעמים בחיים זה קורה, אנחנו צריכים את שלבי הביניים. שלבי הביניים הם חשובים, דומה קצת למשהו שלמדנו פה בשנה שעברה, שעסקנו בתחלת. תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה
לכיסא
הכבוד. למה לא אמרו ישר תחלת דומה לכיסא הכבוד? כי זה רחוק, אנחנו חייבים לעצמנו דימוי ארצי מתוך העולם שלנו של הים. איזה הים יכול לקחת אותי מהמים התחתונים למים העליונים? כן, תחלת דומה לי, ענב דומה לרקיע. עכשיו אני כבר יכול להתקדם הלאה. או כל מערכת הדימויים או שלבי הביניים, יש לה חשיבות עצומה בעולם הדמיון, שחסדה יכול לעבוד אתכם יותר טוב ממני על דמיון. אבל עולם הדמיון לא קופץ רחוק מדבר לדבר. בעצם המהפכה המושגית לפי זה לא קרתה בריבז, היא קרתה בירושלים, לפי דעתם. בכל זאת, צריך לשאול, זה בזיקה למה שכתוב פה ללוח, בירושלים ברור לפי דעת הריטב"א שתקעו בגלל הסנהדרין, נכון? למה במקדש? או בוא נשאל את השאלה הפשוטה. הסנהדרין בירושלים, בבית המקדש עדיין עומד על תילו. אז למה לא להמשיך ולהגיד מקדש, מקדש, מקדש? אם הבחירה במקדש הייתה כי שם אין שבות במקדש, מה כל השבות במקדש בטל כשהסנהדרין עזבה אותה? אני לא שמעתי את זה אף פעם. כאילו בכל זאת מה אתה רואה? שאם רש"י יונתן מעריכת שאומר איך חתימה משנה עירובין, אתה יודע את כל התשובות, כן רואים משהו מיוחד פה, כן? כלומר, יש פה משהו לא 100% פתור.
יש שתי שאלות. אחת, הדין של קרובה כתוב במשנה
ועוד זאת ירושלים יתרה על יבנה.
נכון.
שכל עיר שקרובה ושומעת יכולה לבוא. שאלה למי קשור הדין, אז אם זה לירושלים בזמן המקדש.
לפי מי?
מה זה?
לפי הרמב״ם זה בזמן המקדש, לפי הראשונים האחרים זה בשלב הביניים, שהם יוצרים אותו לפי המשנה האחרונה.
עכשיו עוד שאלה,
עוד
שאלה, אם היה בכלל שלב ביניים כזה, איפה?
אז אני אומר היסטורית לא יודע, לא שמעתי.
היסטורית, מה שאנחנו כן יודעים,
זה שתי קריאות של טקסט הלכתי, לא של טקסט היסטורי.
מה שאנחנו כן יודעים,
יש פה שתי, כמו החשיבות שאני צריך להסביר, הוא בהמשגה מבחינה מושגית, הוא משנה את התמונה המושגית, לא רק את התמונה ההיסטורית. אני לא עושה פה בשחזור ההיסטורי, אני רוצה להבין את המושגים של ההלכה, זה מה שאני רוצה להבין.
זה משהו שסותר את זה, הרי שבזמן חורבן הבית בא הקיסר הזה עם רבן יוחנן בן זכאי ואומר לו תן לי יבנה וחכמיה.
נכון.
מכאן אנחנו יודעים שהמקדש ישר עברו ליבנה. אפשר להבין את זה ככה.
שאלה טובה, השאלה הנכונה. בכל אופן אני רק אסכם,
לא יודע, לא כתוב שום מקום שהיה סנהדרין בירושלים.
נכון, אתה צודק. כן, אלחנן,
אני רוצה להציג משהו אחר. במקום לראות משהו היסטורי שאין לנו עדות מלאה לזה, אפשר להגיד שאני רוצה להציע דרך אלטרנטיבית למשל לעשות. כשאני מדבר על מושג כמו מקדש, מה אני כולל בתוכו? האם זה רק קודש הקודשים? האם זה כולל את העזרה? עד איפה זה כולל? האם זה כולל את ירושלים? האם זה כולל את כל מקום שרואים ושומעים את ירושלים? האם זה כולל, האם ההגדרה היא המקום שבו יושבת הסנהדרין? אם זה מקום שבו יושבת הסנהדרין, אם הסנהדרין גלתה למקום אחר, האם זה באותו מקום אחר? הסנהדרין תגלה משם למקום אחר, האם ההגדרה עברה לאותו מקום אחר?
מצוין.
בטלה מהמקום הקודם?
מצוין.
כלומר, כל מושג, רגע, עכשיו גם, אם אני אומר רואים ושומעים, האם זה תנאי הכרחי שגם רואים וגם שומעים וגם אין נחת ביניהם, או שאולי שניים מהם מספיקים כדי שלא? כלומר, כל מושג, זה עניין פילולוגי, כל מושג יש לו את התחומים שלו שבמידה מסוימת שרירותיים, עד איפה אני מגביל אותו, עד איפה אני מוכן להרחיב אותו.
נכון, אבל
בהדרגתיות, נכון,
כן, כן.
בהדרגתיות המושג מקדש הפך לירושלים, הפך ליבנה, הפך למקום שבו יושב את הסנהדרין, הפך למקום שבו יושב כל בית דין שהוא של 71, כל בית דין של 23, כל בית דין של 3,
נכון.
וכולי.
נכון, אבל בוא נאמר בצורה פשוטה, בהמשגה של רש"י שמקדש מוסבר כאין שפות במקדש, זה לא עובר לירושלים. כלומר המהפכה קורית לפי רש"י במעבר ההוא, שפה נראה שקורה המעבר ממקדש לבית דין, זה רק התקנה החדשה. ועם זאת אני חוזר על ההערה של הרב וולפיש, כשדיברו על ירושלים תיארו אותה במונחים מקדשיים. כלומר כשאתה אומר כל עיר שרואה ו בתודעה שלך מעדד, hey, במקדש היה תכונה כזאת, אז אתה מצד אחד העברת את מרכז הכובד מהמקדש לבית דין, מצד שני בית דין היה במקום שיכולת כן לתאר אותו במקצת כמקדש, לדבר עליו במונחים כאלו. כשעברת ליבנה בעצם היה בידוד מוחלט של בית הדין. יש פה מהפכה בכל ההסבר, כלומר אין רצף בין יבנה לבין מקדש לפי רש"י, אבל היה שלב ביניים כזה. לעומת זאת לפי הרמב"ם, שכבר בשלב הקדום תמיד תקעו בירושלים ולא היה שום שלבי ביניים, בואו נראה את ההסבר שלו, למה באמת במקדש תוקם, או לפי הרמב"ם בירושלים תוקם. אז אני הרבה עבדתי איתכם על רעיון שקוסם לי נורא לפני השם במקורות ארץ ישראל, ובמסגרת הזאת גם הייתי מוכן להקל את הרמב"ם ולומר שכל ירושלים היא לפני השם. הקראתי לכם קודם את הפסוקים במעשר שני, אבל ברמב"ם מפורש הסבר אחר לגמרי במסגרת זרע דרבה. כי מה אומר הרמב״ם במשנה תורה? אני מקריא, אומר הרמב״ם כך, שגזרו שלא לתקוע בשבת, לא גזרו אלא במקום שאין בו בית דין, אבל בזמן שהיה המקדש קיים והיה בית דין הגדול בירושלים, היו הכל תוקעים בירושלים בשבת כל הזמן שבית דין יושבים. אבל לשון פשוטה, קודם כל בניגוד לרש"י, תיארנו קודם, קודם כל גזרו על תקיעת שופר לפי גזירת דרבה, ואז מה יצא להם? שיש כלל שנקרא אין שום המקדש, פה אין כניסה לגזרות. ברמב"ם מתואר אחרת, מראש כשגזרו את הגזרה, מראש הגבילו אותה לא להיות במקדש. כלומר, הגזרה יש לה מודעות מקדשית, אבל האמת היא שהרמב"ם מאוד מקפיד בלשונו, בזמן שהיה המקדש קיים והיה בית דין הגדול בירושלים, ברמב"ם ברור שמראש מה מיוחד במקדש? שבית הדין יושב בו. ובלשון אחרת, זה הייחוד במקדש, לא כי לפני השם יש תקיעת שופר ציבורית ממליכה את הקדוש ברוך הוא, זה עושים גם בשבת, לא בגלל שאין תפילה במקדש, אלא בגלל שבית הדין מראש, התקנה בעצם הקרינה, הרמב"ם רואה את התקנה כהמשך של המושג הראשוני. ברש"י אמרנו, זו מהפכה העולמית, ממקדש, אתה עובר פתאום לחכמי התורה, לבית דין. לפי הרמב"ם, זה שהתקנה אמרה בית דין, כנראה שתמיד בית דין היה דין. היות והסנהדרין יושבים בתוך המקדש, לכן בבית המקדש...
בסוף בית שני המחלוקת חזקה בין החכמים לבין הכהנים, זה נראה לי ממש כאילו באותו מדרש פה.
מצוין, אבל הרמב"ם לא אומר,
או האם זה איפה שכאילו הכהנים והקדושה.
מצוין, הרמב"ם לא אומר מקדש כי זה לפני השם, יאללה קורבנות, תזכרו את רשב"י בירושלמי, זה לא קשור לקורבנות, זה לא קשור לפני השם, זה קשור רק בנתון אחד, שבית הדין היה. עכשיו מה נותן בית הדין? הרמב"ם כותב במפורש בהלכה ט', הרמב"ם כותב ש... ולמה תוקעים בפני בית דין? מפני שבית דין זריזים מהם ולא יבואו התוקעים להעביר השופר בפני לרשות הרבים, שבית דין מזהירים טעם ומודיעים אותם. ברמב"ם נראה שמראש תמיד זה היה המושג. לפי הרמב"ם גזירה דרבה לא נגזרה מראש במקום שיש בית דין, וכבר במקדש זו הסיבה שהיו תוקעים בשבת, כי הבית הדין יושב במקדש.
זה לא מסביר את ירושלים.
אז בוא נסביר. אני לא חושב, זה כן מסביר. אבל הרמב"ם לא כותב את זה. אני חושב שהרמב"ם מתכוון דבר אחר. הרמב"ם מתכוון שכשאני רוצה לראות, התקנה הייתה המקום שבו בית דין נמצא. התקנה לא הייתה בפני בית דין, התקנה הייתה לפחות בירושלים. כלומר, כל ירושלים היא המקום של בית הדין. זה כמו שאתה נכנס ל... היית נכנס לבוסטון נעורים, זה העיר של הרב סולוביץ', כן? כאילו כל העיר כמעט, שלא העיר, מה פתאום? אין בית שם, בסדר, בית יפה, אבל לא יותר מזה, כן?
כל העיר כמעט
שם.
אתה צודק.
סליחה, מדוע בית דין, במקום שבית הדין נמצא? כי שם אין ספק עד
היום. אבל זה לא כתוב ברמב"ם, במחילה.
סליחה,
יפה מה שאתה אומר, אבל ברמב"ם לא כתוב.
אבל מבחינה זו,
איפה זה כתוב ברמב"ם?
אם בית הדין נמצא אחר כך ביבנה, אז שם היהודים, אז זה לא שואלש.
אבל פה השאלה של נועם היא שאלה טובה. בוא אני אסביר לכם. נועם, אני אנסה לשקף את מה שהבנתי ממך. אני אנסה לתאר לכם, זה נראה לי שהרמב"ם מנסה להגיד את זה, שהתקנה בעצם לא עשתה שום מהפכה, היא פשוט, התקנה גילתה אותי מה היה המושג היסודי. ונועם אומר בצדק, אם זה כך, אז איך אתה יכול להגיד שעוד זאת הייתה ירושלים יתירה על יבנה? אם יבנה וירושלים אותו דבר, מכאן מושגי, אז למה הוא יותר? כלומר, ברגע שאני אומר שיש שוני בין ירושלים ליבנה, אז מה אני בעצם צריך לומר? שקרה משהו בתקנה, נכון? אתה צודק. האם זה נוגע לשאלה של עד כמה יש קרינה, כן, הרשת ההלכותית, עד איפה האותות מגיעים? כאילו בית הדין מקרין לכל ירוש, כל מי שיכול לבוא אליהם. אני לא יודע. בכל מקרה, אני רוצה לסכם שמחלוקת רמב"ם ורש"י שהיא לא רק נוגעת לשאלה האם תוקעים בירושלים בזמן הבית, אלא שאלה אחרת, בעצם חוקים מה יסוד הדין, ובעצם חוקים מה קורה בעקבות החורבן. באמת, זו בעצם המחלוקת שהם חולקים. עכשיו הרמב"ם, תראו מה עשה הרמב"ם. הרמב"ם אמר ש... בעצם אני מגלה מהתקנה שהכל בית דין. הוא כאילו נטרל את כל התורות שהיו פה לפני השם, נטרל אותם לגמרי.
אם הסיבה היא רק בגלל שבן נשים שם, אז נדעת רבי עזר שזה רק ביבנה. זה לא מסתדר. למרות שבית דין עובר למקום אחר, בכל זאת, אוקיי.
זה מה השאלה, אני לא יודע.
שאתה רואה שלמרות שהבית דין יעבור למקום אחר, בכל זאת, אוקיי. למרות שדווקא ביבנה או בירושלים. לא אופי שהבית דין. כאילו גם הרמב"ם, איך...
הרמב"ם לא פוסק כמו, הוא פטור לפחות מפוק. הרמב"ם יגיד... שהערה מאוד טובה, אבל אני אגיד שרבי אלעזר באמת חולק על כל מה שנאמר פה. כנראה שרבי אלעזר צריך להגיד, בחור בירושלים לא בגלל בית הדין, אלא בחור בגלל המקדש, יבנה אמרו, תורו יחליף את המקדש, אחרי זה לא מחליף את המקדש. אולי משהו כזה, אתה צודק, הערה טובה מאוד. כלומר, בכל מקרה, הקו שהרמב"ם בוחר בו, הוא לא לפסוק כמו, בפשטות כמו רבי אלעזר, ולכן הוא אומר את הדברים. בכל מקרה, לפי הרמב"ם, כל הממדים שלפני השם לא קיימים, השאלה היא בית הדין, אם זאת טוען נועם בצדק, רגע, אבל בכל זאת יש יתירות לירושלים, כן? לפי רש"י היה מעבר משבות לכפות במקדש לשפה חדשה, שאמרה בית הדין, זו תקנה שיצרה בריאה חדשה, אנחנו קצת עבדנו ביום שלישי על קו שלישי, והוא להגיד שאולי מקדש נבחר כי הוא לפני השם, ואיפה זה לפני השם לדורות? בית דין, התורה זה לפני השם. זה קו שגם יוצר רציפות בין בית הדין לבין בית המקדש, הוא רק אומר שבית הדין יש בו משהו מקדשי במובן שזו עמידה לפני השם. אז עד כאן הזה, צריך להשלים את הרמב"ם רק בנקודה אחת יסודית, והיא מה קרה במשנה תורה, זוכרים? ושהוא הפריד בין לולב לבין שופר. אז דבר אחד הערנו קודם, שברור שלפי הרמב"ם הכלל הפילולוגי שמדינה תמיד יהיה אותו פירוש נשבר. ופה צריך לשאול, או אני רוצה להציע, שגם פה הייתה תשתית טקסטואלית, הרמב"ם היה אדם שידע לקרוא באופן מדויק, וגם יש פה בסיס למדני מושגי מאוד מאוד מהותי שעומדת בהבחנה שלו, והיא נוגעת בסיכום שהיה לפני רגע. כשאני קורא את המשנה בראש השנה ועוד זאת אותה ירושה מתירה על יבנה, כמו התוספות של הרמב"ן, מה אני אומר? מה פשט המשנה הזאת בבודדת? מה פשט המשנה? לא, מה פשט המשנה? שירושלים כלול במה? במקדש. כשאני קורא את המשנה של לולב, ואני ודאי במסכת סוכה כשאני קורא אותה, מקדש מדינה, מה אני אומר לעצמי? יש לי סיבה לחשוב שמקדש הוא ירושלים? שכתוב מקדש, יש לי סיבה לחשוב שזה מקום שהוא לא בדיוק המקדש? לא. או כמעט הייתי אומר, וזה דבר שדעתי עולה המון ברמב"ם, שהרמב"ם פשוט בכל מקום במשנה תורה הלך בעקבות פשט המשנה במקום שבו, במסכת שבו יש דיון. כשאתה לומד משנה סוכה, אתה אומר מקדש, מדינה, מקדש, לבדו. כשאתה לומד משנה ראש השנה על שופר, מה אתה אומר לעצמך? מהמשך המשנה, ירושלים, נכון? כלומר, אם בפירוש המשנה הרמב"ם אמר לעצמו, מראי ורבותיי, מילון, תמיד המילה המדינה המשמעות קבועה, הרמב"ם במשנה תורה אמר דבר אחר. הרמב"ם במשנה תורה אמר, בוא ניתן לכל מסכת לדבר בעד עצמה. הקושי הגדול, אם מה שאני אומר לכם הוא נכון, הוא שהרי המשנה בסוכה הובא איפה? זאת זעקת הרמב"ן, איפה הובא המשנה בסוכה? וגם בראש השנה, אתה עובד ככה, לא יודע. אבל אחרי מה שאמרנו קודם, אפשר גם להסביר מושגית איך הגענו לזה. מה אני עשיתי לעצמנו בספרה? שביובל תוקים בכל ארציכם, ורצינו להשלים את הספרה, ואיפה תוקים בשופר? לפני השם. ככה יצאנו? כמו לולב, נכון? ברמב"ם נראה לי במשנה תורה דבר מאוד פשוט. בלולב, מה המושג המרכזי? מאיפה למדו שבמדינה ניטל כל שיבה? לפני השם. לפני השם לפי הרמב"ם במשנה תורה זה איפה?
המקדש.
בית המקדש. בשופר לפי הרמב"ם זה לא דין שלפני השם לפי הרמב"ם. מה הדין הוא? זה מקום שמי יושב בו? בית הדין הגדול, או בהמשך הוא יקרא לו בית הדין הקבוע. זה הדין לפי הרמב"ם. עכשיו אם זה הדין, אז בית הדין הגדול אומנם יושב פיזית במקדש, בלשכת הגזית, אבל אפשר לכנות את כל ירושלים, מה אפשר לכנות אותו?
שבית הדין לעניין
אומר, תחום השיפוט שבית הדין מקרין עליו, כלומר בסופו של דבר ההפרדה שהרמב"ם יוצר במשנה תורה בין לולב לבין שופר היא גם יכולה להתבסס על מקורות שונים בספרות התנאים, והיא גם מוגנת היטב בעצם בתפיסה שמושגית הם שונים לגמרי. כלומר, אם אני ניסיתי בשיעור הראשון פה להגיד, זה שהמשנה הסמיכה אותם בא להגיד מושגים דומים, אם אדם חושב שזה הצעה טובה בתנאים בתוך משנה ראש שנה, ברור שהרמב"ם בסופו של דבר במשנה תורה אמר בוא נפריד לגמרי בין התחומים, שאני אסביר מה הכוונה מבחינה רוחנית. כלומר, כשאדם נוטה לולב הוא צריך להרגיש לפני השם, לפחות אם הוא בסמכתה, נכון? בשופר לא זו החוויה שהרמב"ם מדבר עליה. הרמב"ם לא רואה תקיעת שופר כתקיעת לפני השם. זה לא נמצא אצלו, הרי על זה. התקיעה, הייתי אומר, המקדשית, היא לא בולט, אין לה ייחוד, אין תוכן אחר תקיעה במקדש לפי הרמב"ם. מדובר בדבר אחר לגמרי, תקיעה בפני בית דין. כן, אבי, בבקשה.
אפשר לשים את הרמב"ם בתוך הרעיון השלישי שפיתחנו?
בבקשה.
שהבית דין הוא כאילו המייצג של המפני השם לבורות, מה זה יצא שזה שהרמב"ם
בפירוש המשנה אולי צריך לומר את זה, אבל במשנה תורה הרמב"ם במפורש מבדיל בין לולב לבין שופר, שמשמעו שאם המושג של לולב הוא לפני השם, אז מה אתה יודע? שהמושג של שופר לפי הרמב"ם הוא לא לפני השם. מה השופר של הרמב"ם? אתם כבר יודעים איך התשובה, זה צוטט פה על ידיכם. מה השופר של הרמב"ם? יכול תשובה, פרק ג' על אחד ד' מה כותב הרמב״ם? אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב הוא רמז יש בדבר הוא רואה שינים מתרדם אתכם, השופר לא ממליך את הקדוש ברוך הוא, לא פונה אליו, הוא לא התרועה לפני המלך, הוא לא התרועה לפני המלך. יצא לי לדבר השבוע קצת עם יוחאי שהוא חצרץ, התרועה לפני המלך זה איך עושים אותה, טם פררם פררם פררם, נכון? זה מה שעושים כשנשיא המדינה נכנס, זה תרועה?
כן,
זה תרועה, כן. אצל הרמב״ם התרועה הזאת לא נמצאת. איזה תרועה יש ברמב״ם? הוא ישן, סירנה יש ברמב״ם. אסון הולך לבוא עליך, אתה ישן, אתה מבחינה רוחנית לא יודע שאתה תהיה נידון למוות ביום הדין, כי תתעורר, זה סירנה שבא להוציא אותך מהאדישות שלך. זה השופר של הרמב״ם. השופר הזה הוא שופר אחר. עכשיו יש לנו את הסוד הגדול של רס"ג, שזה נמצא במחזורים הישנים של פעם, מחזור רבא ואלה, לא של הציוניסטים, כאילו מדינת ישראל וזה. אז יש שם לפני תקיעת שופר, יש שם את העשר סיבות לתקיעת שופר שמופיע בעצר הסג. והוא אומר בעצם, מי אומר ששופר הוא אחד? הרי מה יתרון השופר?
זה מופיע גם בשיעור שלנו,
גם בשלכם. אני משתמש בקורן, זה כבר לא נמצא שם. זה
מופיע
אצלך. יש לך גם עברית איתך במחזור?
מה זה?
תגוב יידיש יש לך?
זה הגזמת.
הרב עמיטל יש לו כאיזשהו מחזור כזה עם דפים פורים כזה שכנראה הביא מהונגריה, לא יודע, עם כל העבריתית וכו'. כן, אז מה שאני אומר הוא שהיופי של השופר הוא שהשופר הוא כל דבר הזה, גם על כמו על האמנות, הוא לא מילולי, אינו חתך דיבור, אינו חתך מילים, ולכן הוא יכול להיות הרבה דברים. ואחד מהדברים שאני רוצה שנדבר עליהם בשופרות זה על זה שיש בשופר הרבה משמעויות לתורות, והרב ראם בכל דבר מפתח רעיון שאני מקווה גם שנדון בו בשופרות, שאולי יש לנו הרי הרבה מאה תקיעות, אפשר להשתמש בהם בשביל כוונות שונות, או אפשר שהמאה קולות הם, לא, הם באים לא רק בשביל שהרב ראם יעשה את כל השיטות שלה, הוא מצא בגאונים או בראשונים וגילה שמאה לא מספיק, אז צריך לעשות איזה 300, כן? אלא זה גם נועד לכך שאינו דומה התרועה של תקיעות במיושב לתרועה של כי עוד מומד, זו חוויה אחרת, זו תרועה אחרת, למרות שמוזיקלית יוצא אותו צליל, אז זה עוד יעלה. בכל אופן, עד כאן השלב של התקנה הראשון, שהשלב הזה בעצם, אני מסכם, למרות שהיה חשוב להפריד בין הלימוד הראשוני של מקדש לבין התקנות, בסופו של דבר, רק בעקבות לימוד התקנה יכולנו לעמוד לשיטות הראשונים, זה היה חשוב להפריד כדי ללמוד יותר טוב את מי? את התנאים והמוראים. וכדי ללמוד את הראשונים, איך הם הבינו מה החובה לעשות? לחבר. בסופו של דבר, הרמב״ם, ראינו פה מה תקיעת השופר שלו. ראינו מה בין תקיעת שופר של התנאים לתקיעת שופר של הרמב״ם. בעצם ראש השנה ושבת לרמב״ם זה חוויה אחרת לגמרי, ראינו ראש השנה ושבת של התנאים, יש מקורות ארץ ישראל הקדומים המוראים. ובסופו של דבר, גם לרש"י ראינו את עצמת המהפכות של שמאי יוחנן בן זכאי. מה שאני רוצה לסיים זה המחלוקת האחרונה במשנה, שתיקח קצת לזמננו. מה קורה אחרי יבנה? נכון? אז אנחנו עצמנו בחרנו בקו ההיסטורי להתחיל בו את הלימוד שלנו. בואו נבין את המחלוקת בהקשר שהדברים נאמרו, כמובן עם כל הענווה והזהירות הנדרשת, אם אנחנו יכולים באמת לקלוע ולשחזר. אבל ראשונים כאן באופן מאוד ברור הלכו בכיוון המושגי, המופשט, ולא ראו ביבנה ומשהו קונקרטי בעיות של אותו שנה, ולא ראו אחד רבי לזר כאושה, ופשוט ראו את יבנה כאב טיפוס של בית דין. וכך רש"י למשל אומר בכ"ט עמוד ב', אלה ביבנה שהייתה שם סנהדרין גדולה בימה, וכן בכל מקום שגלתה סנהדרין לא בית דין של 23. רש"י יודע שלמדנו משנה ראשונה בסנהדרין, ושאנחנו יודעים שיש בית דין של 71, בית דין של 23, בית דין של מי שלמד סנהדרין יודע שבית דין של 5, בית דין של 3, כן? ורש"י אומר יבנה זה סנהדרין הגדולה, ולפי רבי אלעזר תוקעים רק בסנהדרין עין א' לפי רש"י. הוא לא אומר במפורש על חכמים, אבל הוא רומז לשתת חכמים, וחכמים שאמרו שלא יבנה בלבד אלא אחד אחד כל כך בבית דין. מה הוא רומז כשהוא אומר ולא בית דין של 23? כדי למה דעת חכמים זה לא ברור ברש"י ב-100%, מה נרמז בו? שצריך בית דין של כ"ג, ככה משמע לפי חכמים, פחות מזה אין בית דין. ככה נראה מדברי רש"י גם בלמד עמוד א',
רש"י לא בבית דין של
23 ברבי אליעזר, ואמרו לו, מה שיטתם? ואמרו לו, אתה לא יודע, אבל הוא רומז לזה. באלטרנטיבה ברש"י, בדין של חכמים ג', כנראה זה אמרו לו, ככה מקובל אצל הראשונים להבין את רש"י, למרות שזה לא 100% מפורש. בלמד עמוד א', בדיבור המתחיל, בראש השנה לא היו תוקין, אומר רש"י, כשיכל להיות בשבת, אלה רבי דין הגדול, שסנהדרין הגדולה מקדשים את החודשים, ורבי אליעזרי. עוד פעם, הוא חוזר על זה. שלפי רבי אליעזר, דווקא בית דין של עין א', לפי חכמים, פחות מזה. הוא לא מפורש, כמה פחות, הפשטות, ככה נראה ברמיזה שלו, זה חכם ג'.
לא יכול להגיד שהזמנים זה יורד, והבית דין זה...
סנדר זה אמור להיות הגדול, ואז זה יורד לאט לאט, ובית דין זה משלוש, ומה...
לא
לבנתי. סנדר זה
כאילו
אותה
הגדול, טוב.
סנדר, עד כאן רש"י. בסדר? עכשיו, בואו נראה ראשונים אחרים. התעורר פולמוס מאוד גדול בראשונים סביב שיטת הריף. כי מה עשה כאן הריף? הריף הביא, הלוכה למעשה, חלקים מהסוגיה הזאת. הולכים לריף בדף ח' בדפי הריף. כותב הריף ככה. אמר רב הונא, ואם בית דין, מה אם בית דין, בפני בית דין, לפוקי שלא בפני בית דין, זה לא. איתמר נמי, אמר רבי חייא בר גמלא, אמר רבי יוסי ממשו, אמר רבי, אין תוקעים אלא כל זמן שבית דין יושבים. כן, אז זה קופץ בעל המאור, ואומר בעל המאור את הדבר הבא, לא היה לו לכתוב זה הכלל. מה הוא כותב את זה? שכשהתקין ריבה, אז לא התקין אלא במקום שיש בו סנהדרין, בין בסנהדרין גדולה, בין ביבנה, בין בסנהדרין קטנה. וסעדותי דרבי יצחק, וסנהדרין הוא. ועכשיו אין לנו לא סנהדרין לא גדולה ולא קטנה, מאוד מזכיר את השפה של רש"י, ואין שום מקום בישראל שתוקעים ביום טוב של ראש השנה, שחל עד בשבת. והוא בא למונה על ידי תפיסה, שהריף מה אמור להביא בהלכותיו? רק דברים שנוהגים למעשה. וכן, בעל המאור טועה על מה ולמה הביא את זה הריף. מה? מצוין, את הסוד מגלה הרמב"ן. הרמב"ן הוא קדם לריפה. בסדר? בסדר לימוד ריטבה, רק הרמב"ן קדם. הרמב"ן הן במלחמת השם כאן. אל תפחדו מאותיות הקטנות האלה, בסדר? יש פה המון תורות עצומות. וגם בדרשה לראש השנה, הרמב"ן בשניהם מעיד שהריף חשב שאכן זה נוהג למעשה. לנו אין בית דין של סנהדרין. הריף חשב שלפי חכמים אמרו לו, לא דורשים בית דין של חף ג', מסתפקים בבית דין של ג', ולא רק שמספיק בית דין של ג', אפילו לא צריך שהם יהיו סמוכים. העיקר שלושה תלמידי חכמים.
ואפילו לא בשעות שהם יושבים,
כלומר, אפשר להכין את זה. כן, זה כך מעיד פה הרמב"ן, אני קורא. אומר הרמב"ן, סליחה? מצוין, מיד נגיע. אומר הרמב"ן, אמר הכותב, דעתו של רבינו הגדול זה, רבינו הגדול זה הריף. דיברנו על מדינה שתולים בכל מקום, גם רבינו הרב, תולים מי מדבר, נכון? בסדר, יש הרבה מונחים כאלה. בסדר? ורבי אליעזר סבר, דלא תיקן ריבה, זה לדומיה, דבית המקדש, והוא בית הוועד, שיודעים בקיבוע דייחה, ושם תוקעים, שימו לב איך הוא חולק על רש"י. מצד אחד הוא אומר בית הוועד, לפי רבי אליעזר, הוא לא צריך את כל ה-71, מספיק מי? בפני ג' שקידשו את החודש. כלומר, הרמב"ן הוריד כיתה את רבי אליעזר מכל הסנהדרין, למי? לשלושה מתוך הסנהדרין שקידשו את החודש. פה אל חנן, השפה שלך מגיעה. מה שחשוב
להגיד, כיוון הזה של הטרמינולוגיה, כי מה לעשות, השפה ענייה מדי, אם נכדי להסביר לי משהו, שאומרים רואים ושומעים, האם זאת אומרת גם וגם, או שמישהו רוצה להגיד, או רואים או שומעים, וכולי, אני יכול להכריע, והשפה דלה מדי, נכדי להכריע, ואז תמיד יכולה להיות פרשנות אחת, פרשנות זו אלטרנטיבית.
אמת. אז תראו מה דעת הרמב"ן, הרמב"ן אומר שלפי הריף, רבי אלעזר דרש ג' מתוך הסנהדרין, ורבנן סברי בכל בית דין קבוע של ג' נמי תוקין, ועד לתניא לבית דין שקידשו בת החודש רבי אליעזרי, אז מה הבעיה? רש"י אמר ישב סנהדרין, הוא אומר, היה ג', ולפי חכמים, כל ג', אפילו אם הם לא סמוכים, זו דעתו, ולכן הוא מעיד כאן, בוא נמצא את זה רק, כותב הרמב"ן, איפה זה נמצא? רק שנייה. הנה, אני קורא, ועל זה שמח רבנו הגדול, זה על שעשה מעשה בדבר, וכמו שידוע ממנו, מצוי בתשובת תלמידיו, שהיו תוקעים בבית דינו בראש השנה שחלות בשבת. עדות של הרמב"ן, שבבית דינו של הריף היו תוקעים בראש השנה שחל בשבת. לפני שנעבור להיום, זה ברור שהמחלוקת הזאת היא לא רק מחלוקת פרשנית, אלא ביסודו של דבר היא מחלוקת ראשונה במעלה על הבנת הדין של בית דין, והיא נוגעת לכל מה שאני אמר קודם. רק אני אשלים את התמונה שברמב״ם, למרות שהוא קשור במסורת הריף, הרמב״ם פה חולק על הריף. והרמב״ם בהלכת ת' מה כותב? בזמן הזה שחרב המקדש, כל מקום שיש בו בית דין קבוע והוא שיהיה סמוך בארץ ישראל, תוקעים בו בשבת, וברמה מפורש שצריך סמוך בארץ ישראל, שזה הסמיכה ההלכתית היסודית.
סמיכה, לא סמוך
בדיוק. כן, סמוך. שנית, הביטוי ברמה בית דין קבוע, אני אגלה לכם, בדקתי בפרק תשוב, מופיע ברמה רק עוד פעם אחת בהלכות קידוש החודש, ושם הרמה כותב על הביטוי הזה של בית דין קבוע. אני לא סגרתי את זה בטעות, טוב, אני אמצא את זה מיד. כן, הרמב"ם כותב ככה: ממתי התחילו לישראל כל ישראל לחשב בחשבון זה? כשהוא בא להסביר מתי התרחש המעבר מקידוש החודש על פי הריאל על פי החשבון, כותב הרמב"ם: מסוף חכמי תלמוד, בעת שחרבה ארץ ישראל ולא נשאר שם בית דין קבוע. אז הרמב"ם גם נותן זמן, היה בית דין קבוע לדעתו עד סוף חכמי התלמוד, בעצם עד הזמן שהפסיקו לקדש את החודשים על פי הראייה. זו שתת הרמב״ם, לכן לפי הרמב״ם בזמן הזה אין לנו בית דין כזה, ולכן לא ניתן לתקוע, נכון? אבל לפני שנראה בזמן הזה, יש פה מחלוקת מושגית יסודית. בואו נשאל את עצמנו, למה רש"י דורש דווקא עין א' לפי רבי אלעזר? מה? או סנהדרין של כ"ג, למה צריך אותם? איך אתה מבין את זה? מה הם מסמלים יותר מבית דין אחר? מה הפער המהותי בין בית דין כזה לבין בית דין של ג'? וגם ג' מקדשים את החודש. כלומר, כשאתה לוקח את ההצעה של הריף, גם הרמב״ם כנראה רומז לכיוון הזה שצריך מה? כאילו שהחודש יש בית דין קבוע, נכון? סמוך. הרמב״ם, יש פה צליל מאוד ברור שאלחנן עלה קודם ובגמרא בדף למד, שצריך בית דין של קידוש החודש, נכון? אולי כי הם יודעים ספק הדיון מה דיברתם על מונחים האלה, אבל הם מסמלים איזושהי סמכות, הייתי אומר, שאין לאנשים אחרים. כלומר, הם יש להם יכולת לעשות, הרי בעולם בכלל צריך רישיון לכל מיני דברים. להיות בית דין שיודע לקדש את החודש, אומר שיש לך רישיון, שמה הוא אומר? שאתה יכול לעשות משהו שמישהו אחר לא יכול לעשות. לדעת התורה לבד, החכם גדול בתורה, זה עוד לא מה? זה לא רישיון, כלומר, אתה לא שונה מאנשים אחרים. בסדר, יופי, אתה הולך עם קפוטר, או אתה יודע הרבה. כלומר, כדי באמת להיות שונה, אתה צריך להיות עם יכולת מקצועית שיש לך, שאין לאחרים. היום הדבר היחיד שאני חושב שיש לי רישיון עליו, שדרך אגב, זה רישיון לא קבוע, זה לצערו חופות. הדבר היחיד אני חושב שאני עושה היום, שכשאני, לא, אני מתכוון שהמקצוע שלי או ההסמכה שלי המקצועית אומרת שאני יכול לעשות משהו כלפי רשויות המדינה, שאני יכול לחתום על מסמכים שאדם אחר מנוע מזה, אלא אם כן הוא יצטרף למקצוע הזה. כן, עכשיו זה הדבר היחיד שיש לי, זה לערוך כדי לסדר כדי שאני צריך אישור על מועצה דתית וכו' וכו'. כן, אבל זה שלמדתי יותר תורה, זה לא הופך אותי למישהו, מה, אז אני אזהיר את האנשים, כאילו, כאילו. אני חושב שהרמב"ם כאילו עדיין חי בעולם שצריך להזהיר, הוא כותב בפורה, אבל הוא דורש בעצם לא בית דין של כ"ג, הוא דורש ג' רק בשביל הקבוע, נראה לי, הוא הסמוך, הם סמכות, הם מקרינים משהו, כן? חכמים אחרים, כל חכם מקרים, כל אדם מקרים, אבל זה לא זה. אבל כשאתה מדבר ברש"י, עין א', כ"ג, זה נראה משהו הרבה מעבר לזה.
אולי זה בגלל עניין של אחידות התאריכים, שלא יהיה מצב כזה שבית דין זה קידש וזה לא קידש, אבל יהיו תאריכים שונים.
למה עין א'? אז למה עין א'? אין חלק.
אז באיזשהו מקום, עין א', אולי שלושה שהוסקפו, אבל רק השלושה האלה, ולא שלושה בעוד מקום אחר שמקדשים ביום אחר. אולי זה...
נכון, אבל עדיין, למה עין א'? אני חושב שהדברים פשוטים, אני חושב שכבר מאוחר, אתם עייפים, הדברים נורא פשוטים. למה היה?
כי בהתחלה אמרנו ששתת רשי שזה עבר לירושלים, אז היה רק לירושלים, ועבר שם. אם זה הכל בין של שלוש, יוצאים לכל כל מיני.
מה עין א' נותן מבחינת... הוא יורד תחליף למי? מצוין! עין א' מסמלים את... מקמת ועלית כי יפלל לך דבר למשפט. עין א' מסמלים את השכינה, את ההתגלות של תורה שבעל פה. עין א' מסמלים, יכולים לסמל, אם דיברנו פה על האם התורה יכולה עדיין להיות לפני השם כדומה למקדש, עין א' איכותית יכולים לתת את זה יותר מאשר. ג' אומר, אני דיין שאוהב יבוא לא תשמע בקולי, כן הרמב"ם, אבל אני אחזיר אותך. עין א' נותן מבחינה תודעתית משהו שהיה במקדש שממשיך, לא רק חכמים, מוסד שגם היה במקדש, לא במקרה, הוא היה במקדש כי במקדש היו הלוחות, כי במקדש זה מקום השכינה, כי תורה זה שכינה וגילוי שכינה. אבל עין א' נותן לי את אותו רעיון שלפני השם שממשיך. אני חושב שזה רבי אלעזר לפי רש"י, ההתעקשות הזאת שהיא עין א', ובעצם הרעיון הוא שאתה תתקע בראש השנה רק במקום שהוא לפני השם, שיכול להיות עין א'. הראשונים האחרים שירדו מהדרגה וירדו לגימל, הם באמת ראו את בית הדין כנראה בצורה אחרת לגמרי, שמישהו שיקפיד בעולם מונחים שגזירו עד רבה שברי, ובניגוד לרמב״ם עם הרישיון, הרמב״ם אחריו, אבל בניגוד לתפיסה של הרמב״ם, הריף אמר כל שלושה חכמים, הריף היה גדול הדור בספרד, היה ראש ישיבת לוסנה, עכשיו סמכות תורנית גדולה, לא, לא, ואז הריף תקע, שמי פה באיזשהו מקום זה עדות על הריף, שכנראה מאות 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 שנים יהודים לא תקעו ב ראש השנה שחל בשבת, ודאי אחרי הריף. יש לנו עדויות שבארץ ישראל בתקופת הגאונים עדיין היו תוקים בבית הוועד. יש עדויות בעיקר מהפיוטים, שתדעו, הרי העולם הפיוט הוא ביסודו ארץ ישראלי, ומעולם הפיוט יש עדויות די ברורות, כולל פיוט שפורסם על ידי עזרא פליישר לפני כמה שנים, והוא פיוט מאוד משונה שנכתב הרבה עליו, איך לנסות להסביר אותו. זה פיוט, אני מקריא לכם, שכותב ככה: מלך הזהיר בוועד, אתם יודעים מה זה מערבית, שיש, אנחנו לא עושים את זה, אבל שלפני מעריב ערבים מוסיפים קטע, לפני ערבים ישראל מוסיפים קטע, לפני ואמרו חולם מוסיפים קטע, גם זה במחזורים כמו רבא ואלה, ובציוניסטים הוציאו את זה, כן? אז תראו את המערבית הזה, הארץ ישראלי. מלך הזהיר בוועד שיהיו תוקעים בבית הוועד בשבת וראש השנה. מלך חזקה, עכשיו תשמעו את ההלכה הבאה, מלך חזקם בלימוד שיש שופר קשור לעמוד בשבת וראש השנה. יש פה תיאור של חצובה כמו במצלמות שקשור אליו את העמוד, ותראו את ההמשך. מלך ברר לעידה שלא יתקעו אלא בפני ראשי תעודה בשבת וראש השנה, ועוד פעם בפני בית הוועד. השפה היא שפה של מי? בית הוועד זה לא סתם בית דין, מי זה בית הוועד? סנהדרין, בית דין הגדול, זו השפה. ובהמשך, אני ממשיך, מלך רחש לא יימשך ביד, כלומר אסור ביד לגעת בשופר, אבל יינתן פה בו והוא מגויד בשבת בראש השנה. כלומר, התיאור כאן הוא שהייתה חצובה עליו השופר, ומה יכולת לעשות? לצאת את הפה ולתקוע, ולא להחזיק בו, רק בשביל להשלים מה אפשר ללמוד מהפיוט, לראות את ההמשך. כותב בעל הפיוט הזה בהמשך, מלך רם על כל אל ציווה כל זאת לבני ישראל בשבת בראש השנה. בשבת בראש השנה חיזק ושימה שלא יהיו בחוץ על הארץ תוקים תקיעה שלושה שברים תורה ותקיעה, וזוכרים זכרם לקובה כהזכרת יוצאי צוען מיכה מוחה בקריאה. ובלשון אחרת, הפיוט גם מעיד על מודעות לפער בין בבל וארץ ישראל באותה תקופה, בדיוק כמו בלולב בשבת, יום טוב ראשון לשבת, וזה על רקע כנראה הישג קדימה בשופר בחוץ לארץ, אי אפשר לתקוע. מה שיש כאן זה מצד אחד עידוד ברורה כנראה שבזמן הפייטן עדיין תוקעים לשופר, מה שהמחקרים נלאו מלהסביר, אף הסבר לא מצא חן בעיניי, זה מה הם חשבו עם העמוד הזה, כן? כלומר, עזרא פליישר שפרסם את הפיוט הזה, שהוא היה חוקר פיוט מאוד גדול, הוא הציע שכבר התפיסה שגזר הדרה בחלחלה לארץ ישראל, ולכן קשרו לעמוד כדי לנטרל את גזר הדרה הבא. ליד מוסקוביץ', שהוא חוקר ירושלמי בבר אילן, הוא פרסם מאמר נגד ואמר זה קשור לאיסורי מוקצה, בארץ ישראל הייתה תפיסה שזה מאוד משונה, שהשופר מוקצה אבל עדיין אתה צריך לקיים את המצווה. לא יודע, לא משכנע בכלל. ראית
עשרת אבות?
חלקים.
יש שם קטע שכאילו תוקעים כזה בשופר ענק,
יש לו חצובה?
הוא תקוע, כן. כאילו שופר מיוחד, זה ממש מיוחד כזה שמישהו, שופר ישוע או לא יודע מה, אז הוא תקוע בתוך, כאילו מאוד ענק, תקוע בתוך הקיר.
לא יודע. דוד אינשקי, המאמר הגדול שלו, השופר בשבת, שנזכר פה הרבה פעמים, הוא הציע את זה הצעה שלישית, לא יודע, אותי גם לא שכנע. כל זה דבר, זה קצת
פלא.
הדבר הראשון הכי טוב, אתה אומר. כן. יכול להיות, אני לא יודע, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע. לא אחד, ברור, שבתקופת הגאונים בארץ ישראל תוקעים, הריף עוד תוקע, ולאחר מכן מאות שנים לא תוקעים, עד שבא יהודי אחד מיוחד בירושלים, מתלמידי הכתב סופר, שעולה ארצה במאה ה-19, שמו רבי עקיבא יוסף שלזינגר, יש מושב על שמו, ליד מסניע, בני עייש זה על שמו. דיבר עליו הרבה, אני לא הייתי באותו חלק. עייש זה ראשי תיבות עקיבא יוסף שלזינגר, והוא התעורר בשנת תרמ"א כבר, ב-1881, יש לי פה חוברת כזאת, זה השופר בראש השנה, יש פה תיאורים של גדולי, הרב פוקצ'ינסקי אסף את כל החומר, ועוד, כבר אין לנו זמן, אבל מי שרוצה לקרוא, בבקשה, אני אשמח לחלק אותו. שם יש תיאור שהרב זאביק מועדים בהלכה, אתם תיאור קצר, איך הוא ניסה ומה התגובות של גדולי ירושלים, ובסופו של דבר מה שהוא מתאר זה שהיו כמה, זה שמה כמעט כמו תחלת, אבל זה שונה. הוא כמה גדולים מאוד חשקה נפשר, אין בירושלים לפי הרמב"ם, כן? ואמרו יש בית דין לפי הריף, כאילו הוא עשה כמה חשבוינס, כן? הרב זאביק אמנם כותב שדעתו, הקונטרס שלו לוקה בתאוריות למדניות ושהוא לא משכנע, אבל הוא מתארים שהרב אדרת רצה אולי לשמוע, אבל הוא שמור לסלנקה, אבל כאילו כולם פחדו לתת איזה גושפנקה, כולם פחדו להגיד לעשות, אבל אמרו שהוא יעשה. אוקיי, הרב זאביק מביא עדות שאחרי שהוא לא שכנע אף אחד, הוא רצה בחור בה בכנסת המרכזי בירושלים לכנס את כל גדולי ירושלים לפני ביתים לתקוע, כך הוא רצה. אז אומרים שהוא חס הביתה, סגר את התריסים, תקע לעצמו, כך אומרים. וראש השנה תפריסה, מחיסה מחבר, היה שם שנתיים רצוף. בכל מקרה, אני חושב שזה מעורר שאלה שבטח מתאימה לאקלים של בית המדרש פה. ואני חושב שהרב היה מדבר על זה בשיעור הכללי. ובין היתר, זה מה איתנו. עכשיו אני רוצה להזכיר רק את התשתית לדיון. לפי רוב הראשונים אין שום אפשרות בכלל לעלות על הדעת, זה רק עולה על הדעת אם אתה סובר כמו עריף, שלא צריך סמוכים ודי בגימל. זה התשתית היחידה. האם זה אומנם דומה לתחלת? שזה, אני אסגיר לך את התשתית. תחלת זה משהו שלא היה מציאותית ונעלם. פה לא גילינו משהו חדש שלא היה. היום יש אותו בית דין שיכול להיות בפרובנס, במגנצה, לפני 700 שנה. אם לשאוף לחדש את זה, מאיזה מקום זה צריך לבוא? אתה רוצה עמדה הלכתית אחרת, וזה בא ממקום לא שיש לך פשוט משהו שלי יש מחשב וסבא שלי לא היה מחשב, פה לי ולסבא שלי אותו דבר. לכן מבחינת המקום לדעתי זה לא דומה לתחלת.
לא, אבל הערו לא יום הרבה
יותר נרצוף, אתה אומר שבגלל זרע דרע אבא, יפה, בסדר. בכל מקרה, בסופו של דבר אני רוצה שנסיים, אנחנו סיימנו פה מסע של שופר בראש השפעה בשבת. כן, בבקשה. לבוא ולהגיד שהשלב ההוא שאחרות לא יודע מתי הוא היה, או להגיד שהוא יחושול דורות וכאילו תקנת ניבז נעלמה וזה נשאר, לא, לי זה ישמע משונה. בכל זאת, אנחנו, מה שאני מציע להפנמה, לעבודה פנימית של כל אחד בעקבות הלימוד, זה שני דברים.
שיעורי בית.
כן, שיעורי בית, הפנמה, אחרי שעונים משהו צריך להפנים. דבר ראשון זה מכל מה שנלמד כאן, שאני מקווה שהוא יחסית ברור ומסודר, ואם לא, אז נעשה מאמץ לסכם את הדברים בכתב בראשי פרקים באופן יסודי. ובסופו של דבר, כשאתם, אנחנו, כל אחד מאיתנו יבוא, נבוא יחד בראש השנה הזה ולא נתקע, מה מכל מה שלמדנו הוא החוויה שאנחנו נחווה אותה, לא כל מה שלמדנו, זה דבר ראשון. ודבר שני, דרך הלימוד כאן בעצם עלתה גם נושא דעתי מאוד חשוב לכל ראש השנה, לא רק לראש השנה שלך בשבת, והוא העניין של מה זה תקיעת שופר, מה שעלה פה המון לפני המלך, זה המלאכה, זה לעורר אותנו, זה נוגע גם לתודעה הפנימית של כל אחד בשופר. אז גם זה אני מבקש ככה, כשכל אחד ככה סוגר לעצמו את הנושא, שגם לזה ייתן את הדעת, מה הוא לוקח מזה, מה השופר. וגם הוא, אנחנו בעזרת השם נמשיך לעבוד על הנושא הזה דרך הלימוד של ברכת שופרות. בסדר? אז עד כאן שיעור גמרא. רוצים משהו קטן, איזה פינה לפרשת שבוע? קצר או משהו?
שם להגיד בבית. שם להגיד בבית.
אוקיי, אני סומך עליך מורדכי, שיהיה לך הרבה מה להגיד בבית. רק כן, אני רוצה לקשור משהו מפרשת שבוע לדברים ששאלו אתמול בשיח הפנימי שלו בסדנה, וזה נוגע למקרא ביקורים. למי שיש בפרשה שלנו מקרא ביקורים שחכמים בחרו בו, חכמים עובד אביב בחרו בו לטקסט המרכזי שבאמצעותו מספרים בסיפור יציאת מצרים. אנחנו באגדה קוראים את הרמי עובד אבי ודורשים אותו, שדבר שבאופן פשוט צריך לתת הדעת, לכאורה היה צריך את סיפור יציאת מצרים, איך לעזות לקרוא את שמות א' עד י' א', הסיפור כולו מסופר שם, נכון? וחכמים הם סתו מזה בשני דרכים. א', הם בחרו טקסט אחר שנמצא בספר דברים, וב' הם בחרו לדרוש אותו. יש כדאי לתת הדעת לסיבה, למה הם עשו את זה? למה לא לקרוא פה של ספר שמות? מה דעתכם?
שוב,
חכמים בחרו את סיפור יציאת מצרים לא לעשות דרך קריאת הפסוקים בספר שמות שמתארים את יציאת מצרים, אלא דרך הטקסט של הרמי עובד אבי. ואפשר רק להצים את השאלה, יש הרי מחלוקת מהו בדיוק הוא שבח, הוא הגנות והשבח. הטקסט השני האלטרנטיבי זה סוף יהושע, כמו יהושע בן נון מתאר את תולדות עם ישראל, את הטקסט הזה אני מביא. זה מתחילה, אוהב ידי עבודה זרה יהיו אבותינו, יש למרבה ורנער יהיו אבותיכם. אני חושב שיש פה נקודה מאוד מרכזית בתודעה האנושית, שהיא נוגעת קצת אולי למקום שאתם עומדים בו היום, המעבר הזה מצבא לישיבה, ההסתכלות אחורה, ההסתכלות קדימה. זה שחכמים בעצם בחרו, מבחינת המבנה היסודי, לא לקרוא את האופן שבו התורה מתארת את יציאת מצרים, אלא לקרוא את האופן שבו יש בתנ"ך, בתורה או ביהושע, תיאורים של מישהו שמספר על יציאת מצרים, כאשר איפה הוא נמצא?
בארץ.
בארץ, לא. בדיוק, זה לא מצלמה בשידור ישיר. בוא נקרין סרט, מישהו צילם את יציאת מצרים, עכשיו בוא נקרין את הסרט, עוד פעם נראה. אלא מה שהתורה בחרה, הלכה בחרה פה, כן? זה לקחת דמויות בתורה, אחד בספר דברים, ביהושע, שהוא נמצא במרחק כבר של שנים מיציאת מצרים, ובאופן דומה לנהוג, גם אנחנו במקום דומה, אנחנו כבר רחוקים מיציאת מצרים, רוצים שהתיאור שלנו יהיה תיאור שהוא מפרספקטיבה. ומה עומד מאחורי? זה עומד דבר מאוד פשוט, שאפילו בולט בפער בין שני התיאורים. מה הרי יסוד המחלוקת בין רב ושמואל, מה הוגנות ומה הושבח? אחד מהם מדגיש את השיעבוד הפיזי, שזה התיאור של ספר דברים, ואילו יהושע יותר מה הדגיש את המשמעות הרוחנית, המטאפיזית של יציאת מצרים. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והשתה קרבנו המקום לעבודתו. והאמת היא, זה מאוד דומה למה שדיברנו פה גם המקדש וכל, שאני מסתכל על יציאת מצרים, ואני לא רק אומר מה קרה, אלא אני בעצם רוצה להבין מה המשמעות שלו. האמת היא שזה אירוע שכלל בתוכו הרבה משמעויות, והשאלה היא מה להדגיש, מה לקחת. אולי אחד מהדברים הגדולים הוא שלא תמיד חייבים לקחת אותו דבר. יש גיל שלוקחים את זה יותר, יש תקופה שלוקחים את זה יותר, יש מצבים שונים, והפרספקטיבה בעצם מה שהיא אומרת, שאתה מסתכל אחורה, אתה לא רק זוכר מה היה, אלא אתה גם לוקח את זה להווה שלך, אתה לוקח את זה לחיים שלך. ואני חושב על המקום שבו אתם נמצאים, עברתם המון חוויות, אבל בסיכום השנה שכל אחד יעשה לעצמו, הייתם בצבא וזה, לא של דבר, מה שאני מציע, הוא לא לקח את הכסרת, הכך וכך קרה, אלא מה אתם לוקחים את זה להיום? מה מהדברים מהם נשארו אצלכם? איך זה היום? ומה שעולם המדרש אומר הוא דבר מאוד פשוט, זה צריך להיות דבר חי, דבר עכשווי. כמה הדברים שאנחנו קרא לנו, שמה קרה לעולם המדרש? הוא כתוב בטקסט, אז אנחנו קוראים את המדרש כמו את הטקסט, נכון? וכמו שעולם הפיוט, מה קרה? עולם הפיוט בראשיתו, מה הוא היה? במקום התפילה הרגילה, בוא נגיד פיוט, אז מה עשינו? הוא כתב את הפיוטים, עכשיו אומרים את הפיוט כמו תפילות הקבע. קרליבך היה לרענן את התפילה, עכשיו צריך קרליבך לפי התווים של קרליבך, נכון? זה טבע אדם, זה תמיד ככה. עולם המדרש תמיד קבוע, מה שעולם המדרש אומר הוא שזה לא חייב להיות קבוע בעבר, זה משהו שרק לקחת אותו להרבה מקומות. וכל אחד מהזווית שלו, וכל אחד המדרש האישי שלו. שבת שלום.